בבקשה.
ערב טוב, כבוד הרב. אני קודם כל רוצה לשאול שאלה. אני צרפתי.
אני תימני.
היי מרב. עשיתי עלייה לארץ לפני, עד לפני שנתיים. חייתי כאן 7-8 שנים בערך, וחזרתי לצרפת. עכשיו הגעתי לכאן דתי, הייתי קצת חילוני, חזרתי לצרפת, נהייתי עוד פעם קצת דתי, ראיתי כמה קלטות שלך, ונהייתי עוד יותר דתי. עכשיו לקחתי על עצמי, בעקבות הקלטות שלך, לשים ציצית קטן, לרבוש כיפה, להתגלח עם מכונה גילוח חשמלית, וכבר לא עם סכינים. ואמרתי, בזכות המצוות האלה, אני מבקש מהקדוש ברוך הוא שישלח לי הרבה כסף בפרנסה. למה הרבה כסף בפרנסה? מכיוון שאני רוצה לקחת ממך, קודם כל לא הייתי צריך לבוא בכלל לכאן לחופשה, אני כאן לחופשה, לא הייתי צריך לבוא לכאן, הייתי צריך לנסוע לאי קריבים, ובאתי לכאן רק בשביל הדבר הזה. אז הגעתי לכאן כדי לעשות שתי דברים. הדבר הראשון זה לקנות ממך קלטות מתורגמות בצרפתית כדי להתחיל להפיץ אותן בצרפת. למה, תשמע, עם כל הכבוד לרב, לא ייתכן שבצרפת, שיש את הקהילה היהודית הכי גדולה באירופה, עדיין לא הגעת. לא מקובל עליי. עם כל הכבוד לך.
גם עליי.
600,000 נשמות יהודים יש בצרפת, שזה הקהילה הכי גדולה באירופה. מה זה, אתה מטייל בבלגיה, אתה מטייל בלונדון, עושה רעש, זה מכוניות פה או שם, ואתה לא מגיע לצרפת? אין דבר כזה, מה זה צריך להיות?
המכוניות שלכם זה קטן, פיג'ו.
יש גם מכוניות. אז עכשיו באתי לכן הנה כדי לקחת ממך קלטות מתורגמות בצרפתית, להתחיל...
חשבתי שתיקח אותי לצרפת.
רגע. להתחיל לחלק כמה קלטות בצרפתית לקהל שמה שיתחילו להכיר אותך.
כמה?
לא יודע, כמה שתיתן.
600,000.
שם. ולכן ברגע שיכירו אותך קצת אנשים, לארגן הרצאה גדולה, שלא רק האולם יהיה מפוצץ, כן? אלא שגם בחוץ יהיה מפוצץ, ויהיו מריבות כדי להיכנס, ושכל זה אני אשלם בעזרת השם.
אשריך. כן, דבר שני.
אז זהו, אמרתי לך את שתי הדברים. הראשון זה הקלטות, השני זה ההרצאה.
הבנתי. אז קודם כל, באופן עקרוני, אני מוכן שתיקח קלטות ואני גם אתן קצת. ואני מוכן גם לבוא לצרפת, אבל צריך לעמוד בתנאים.
בטח, אני יודע, ביררתי כבר.
כן. יש מפיק שצריך לארגן את זה, יש צוות שיוצא. זה לא כל כך פשוט, אנחנו עושים את זה יסודי, כדי שזה גם יישאר קבוע, מונצח במצלמות, שאם תהיה סיעתא דשמיא והתעוררו יהודים בצרפת, הקלטת הזאת תופץ בכל העולם כולו, כולל באינטרנט כמו היום. הבנת? אם תעמוד בזה, אנחנו איתך ואחריך.
בסדר, אז בעזרת השם, היום דיברתי עם שלטיאל. ואני מאוד מקווה שנצליח להיפגש יום ראשון או יום שני, אני ואתה כמובן, עם שלטיאל, כן, אם אפשר גם.
כן.
ונראה מה אפשר לעשות ואיך אפשר להתקדם, אבל כמובן הייתי רוצה גם לקבל את הברכה שלך לפני שנתחיל עם כל הדברים האלה.
בעזרת השם, פוטית אפוטית לועזו פסוני. מה השם שלך ושם האמא?
אריאל בן מזל.
אריאל בן מזל, השם יזכה אותך. שתצליח בכוונותיך הטובות ובגדול.
RFI, édition spéciale. La révolution mondiale a touché la France. Nous apprenons qu'après avoir révolutionné plusieurs pays dans le monde, le révolutionnaire célèbre, le rabbin Amnon Yitzhak, arrive aussi en France. Cette opération de grande envergure est plus connue sous le nom de Révolution française. Nos envoyés spéciaux nous rapportent que des milliers de gens se sont rassemblés dans les salles à Paris et à Lyon, et l'embrasement général est attendu sur d'autres villes. La France en est complètement retournée. Selon les experts, c'est une réaction en chaîne absolument incontrôlable et sans précédent dans les annales mondiales. Une vraie révolution. L'État lui-même est à court d'idées face à ce phénomène. Les services secrets suivent de près les événements. Et l'armée a été déployée dans les agglomérations. Enfin, les forces de police spéciales essayent désespérément de faire régner l'ordre.
Bonsoir mes chers amis. Je suis très heureux d'être parmi vous. Prions Dieu d'être avec nous ce soir. Amen. בעברית ערב טוב, בעזרת השם נעשה ונצליח, והשם עלינו ברחמיו ירוויח. שלמה המלך עליו השלום אומר בפתיחת ספרו קהלת, הבל הבלים, אמר קהלת, הבל הבלים, הכל הבל. שלמה החכם מכל אדם שניסה הכל בחוכמה, במציאות, לא חסר לו כלום. בימיו כסף וזהב היו מתגוללים כאבנים ברחובות. שלט בכל העולם כולו. כל העולם באו לשמוע את חוכמתו. שלום היה בימיו, אומר לאחר כל ניסיונו, הבל הבלים, אמר קהלת, הבל הבלים, הכל הבל. כל מה שיש בעולם הזה, זה הבל, דבר שאין לו קיום. ובפסוק השני הוא אומר, מה יתרון לאדם בכל עמלו, שיעמול תחת השמש. מה נותר לאדם מכל מה שהוא עמל תחת השמש? שום דבר לא נותר לו. אדם הולך אל בית עולמו בסוף ימיו ולא לוקח איתו מאומה. אבל רומז שלמה המלך בדבריו ואומר, אין יתרון לאדם תחת השמש, אבל מעל השמש יש לו יתרון. אם אדם מכין צדה לדרך ומבין שהחיים פה הם רק זמניים, ובעצם העולם הזה הוא רק מעבר, ובסופו של דבר מגיעים לעולם העיקרי, עולם הנצח, עולם הנשמות, אז ודאי שיש לזה יתרון גדול למי שמבין זאת. ונסביר זאת, על פי מנהג מדינה, היה להם חוק שממליכים מלך כל שנה, אבל מלך שאינו תושב המדינה. ביום בהיר אחד, יוצאים השרים מחוץ לעיר, עומדים בשערי המדינה, עובר לו אדם, קופצים עליו, שמים לו כתר על הראש ואומרים לו, יחי אדוננו המלך. הוא נבהל, קבוצה של שודדים ודאי מתנפלת עליו והוא פוחד לחייו. הם מכניסים אותו לעגלה ומובילים אותו לתוך המדינה, והוא רואה סדרות של אנשים עומדים וכולם מריעים לו, יחי אדוננו המלך. הוא פוחד שלא לוקחים אותו לכיכר העיר לעשות בו לינץ', אבל מכניסים אותו לארמון, מושיבים אותו על כיסא מלכות, ועומדים לפניו שרים ואומרים לו, יחי אדוננו המלך. הוא לא מאמין. לא ייתכן שעובר אורח יוכנס לתוך עגלה ויהיה מלך כשאף אחד לא מכיר אותו, ועוד על מדינה גדולה. לכן הוא חושש לזוז. אבל לאחר שעות ארוכות הוא צמא. הוא פוחד לבקש שזו לא תהיה סיבה להרגיז אותם, שיעשו בו שפטים. אבל בלית ברירה הוא אומר, אם אפשר לקבל אולי בבקשה כוס מים קטן? אומרים לו, כן אדוננו המלך. מיד מביאים לו מגשים עם משקאות שונים בכוסות ובגדלים שונים ומגישים לו לשתות. הוא לוקח רק כוס קטנה אחת עם טיפה מים, מזלף על שפתותיו וממתין לראות מה יקרה. שום דבר לא קרה. הוא רעב, מבקש אולי אפשר לקבל בייגלה קטן. אמרו לו, כן אדוננו המלך. הביאו שפים עם כובעים לבנים גבוהים, עוגות, לחמים. הוא לוקח בייגלה אחד קטן, זה עובר בשלום. בסוף הוא מעיז ואומר, אפשר אולי לצאת לעשות סיבוב בחוץ? זה המבחן האחרון. אם יוציאו אותו החוצה, סימן שלא רוצים לעשות לו רעה. מיד הם צועקים, כן אדוננו המלך. לוקחים אותו לעגלה, מלווים אותו שרים, רצים לפניו עבדים, מנגנים בכינורות, והוא מסתובב לכל אשר יחפוץ. מאותו רגע הוא הבין שזה אמיתי, והתחיל לנצל את כס המלכות. כל תאוות ליבו היה עושה. מה שביקש קיבל. ביקש לשמוע שירים, הביאו לו מקהלות, להקות, נגנים, זמרים, הכל. מאכלים מכל הסוגים, טיולים, מה שחפץ. שנה שלמה היה מאושר, מלך, מלך שניצל את המלכות. בתום השנה באו אליו אל הכיסא, הכניסו אותו לעגלה, ליוו אותו עד לשער המדינה, הורידו לו את הכתר, נתנו לו שתי בעיטות והעיפו אותו החוצה. באותו רגע עבר שם, עובר אורח אחר, התנפלו עליו, שמו לו כתר ואמרו לו, יחי אדוננו המלך. התהליך חזר שוב פעם על מישהו אחר. רק זה היה פיקח. כל הזמן הוא שאל, אני המלך? אמרו לו, כן. אתם בטוחים שאני המלך? כן. ראה את סדרות האנשים, כולם מריעים לו, אני המלך? כן. הגיע לכיסא, אני המלך? כן. אפשר לראות את כל השרים? בבקשה. מי אתה? אני שר האוצר. תגיד לי, כמה כסף יש פה במדינה? נתן לו דוח שלם. כן, מי אתה? שר החקלאות. תגיד לי, כמה יבול ותבועה יש לנו במחסנים ובאוצרות? אמר לו. מי אתה? אני אחראי על הבנקים. כמה כסף יש בבנקים? אמר לו. ככה התחיל לתחקר את כולם. בסוף שאל, אני המלך? אמרו לו, כן. אמר, אני מבקש שתקנו אי שלם על השם שלי מחוץ למדינה. אמרו, אין בעיה אדוננו המלך. קנו לו אי על השם שלו. אמר, עכשיו תעבירו את הבנקים לאי. תעבירו את כל היבול לאי. תעבירו את כל התבואה לאי. את כל המקהלות והנגנים לאי. את כל האופים לאי. הכל העביר לאי. מה שלא טוב השאיר. אחרי 9 חודשים ניקה את כל המדינה. ישב על הכיסא 3 חודשים ממתין מתי יבואו לקחת אותו מהכיסא. בתום השנה באו אליו, הורידו אותו מהכיסא, שמו אותו בעגלה, ליוו אותו עד שער המדינה, הורידו לו את הכתר, נתנו לו שתי בעיטות והעיפו אותו החוצה. לאן הוא הלך? לאי. מי חכם יותר, המלך הראשון או המלך השני? מי חכם יותר, הראשון או השני? השני, יפה מאוד. עכשיו תחשבו, למי אתם דומים? למלך הראשון או לשני? אדם בא לעולם, הוא נמצא כאן. כמה אנשים אתם מכירים שמהיום שהם עומדים על דעתם ומבינים הם רק מעבירים לעולם הבא, לעולם שהם אליו יצאו. כמה אתם מכירים? רוב האנשים כל היום רצים בשביל שיהיה להם עולם הזה הכי טוב עכשיו, כל ההנאות, אבל עכשיו. ועל זה אומר שלמה המלך, הבל הבלים, אמר קהלת, הבל הבלים, הכל הבל. לא יישאר מזה כלום. מה יתרון לאדם בכל עמלו? שיעמול תחת השמש. האם נותר לו? אדם בונה בניינים, קונה קרקעות, רב עם אנשים, מתווכח איתם, נלחם, הכל בשביל מה? על חיי רגע, על חיי שעה. נותר לו מזה משהו? שום דבר. רבי חיים מוולוז'ין, זכר צדיק וקדוש לברכה, פעם באו אליו שניים שהתווכחו על קרקע, על חתיכת אדמה. זה אומר כולה שלי, וזה אומר כולה שלי. ויכוח. והרב היה צריך לפסוק של מי הקרקע. והוא ראה איך כל אחד נלחם בשני להוכיח שהקרקע שלו. התכופף הרב לקרקע והקשיב. התרומם, שאלו אותו, למה כבוד הרב התכופף לקרקע? הוא אומר, אני שמעתי מה אתם אומרים. אתה אומר שזה שלך, והוא אומר שזה שלו. רציתי לשמוע מה הקרקע אומרת. אמרו לו, ומה היא אמרה? הוא אמר, היא אמרה ששניכם שלה. אדם מתווכח ורץ אחרי דברים שלא יישאר לו מהם שום דבר. אבל החכם, החכם האמיתי, שמבין למה נברא האדם, אדם כזה רץ אחרי תורה ומצוות כל ימי חייו. כל ימי חייו. תראו, אני נמצא פה במלון קרוב מאוד, ובקומה 28 רואים את מגדל אייפל יפה מאוד. ואני מבין שצרפת מאוד מאוד מתגאה במגדל הזה, מגדל אייפל. אתם גם? אז בואו אני אספר לכם שכל אחד מכם, כל אחד מכם יש לו מגדל אייפל, לא מגדל אחד, שני מגדלי אייפל בגוף. אתם לא נראים גבוהים, אבל יש לכם שני מגדלי אייפל בגוף. ואני אקריא לכם משהו קטן. אתם יודעים, האדם בנוי משלד, יש לו שלד של עצמות. השלד מורכב מ-206 עצמות קשיחות. וזו מערכת שמחזיקה את הגוף זקוף. אנחנו יכולים ללכת ישר. וזה מתקן הגנה לאיברים פנימיים עדינים. האיבר הפגיע ביותר בגוף מקבל הגנה מיוחדת. לדוגמה, המוח שלנו מוגן על ידי 22 עצמות שהן מתמזגו ביחד והן מהוות כסדה של מגן טבעית. זה קרה במקרה? 22 עצמות התחברו ביחד לבד? אבל העצמות החזקות ביותר בשלד שלנו, שעובדות קשה יותר מכל, בשעה שהגוף שלנו נוחת מקפיצה, אדם שיקפוץ פה מהבמה למטה, בשעה שהוא קופץ למטה, העצמות של הירך שלנו סופגות פגיעה של קרוב לחצי טון. כשאנחנו קופצים, העצם של הירך שלנו מקבלת מכה של חצי טון, אם ניתן את המכה הזאת על סלע, נפוצץ אותו. אבל עצמות של הירך הן בנויות כמו חלת דבש של דבורים, שיש להם תמוכות וקשתות, וזה מכוון את הכוחות של הפגיעה לחלק החזק והדחוס יותר של מרכז העצם. יש תמוכות וקשתות, אבל יש מרכז העצם, וכל אלה מפנות את כל המכה למרכז העצם. וזה מה שעושה את העצם שלנו חזקה, אבל קלה. קלה, העצם הזאת תגעו בה, קלה מאוד. הדוגמה הזאת של התחכום בטבע עוררה השראה אצל מהנדס בפריז בסוף מאה ה-19. הוא רצה לבנות את המבנה הגבוה ביותר בעולם, והחומר החזק ביותר שהיה זה ברזל. אבל הוא ידע שאם ישתמש ביותר מדי ברזל, כל המבנה יקרוס, ייפול. בעקבות התבנית של עצם הירך, המהנדס השתמש בברזל רק במקום שהוא חיזק את המבנה. האיש הזה קראו לו גוסטב אייפל, והמגדל שלו הפך לסמל. קורות הברזל במגדל אייפל, כמו התמוכות והקשתות בעצם הירך, כולם מכוונים ומכוונים את כל הכוחות במגדל אל החלק החזק ביותר, הרגליים של המגדל. את כל זה הוא העתיק מהברך שלנו. לנו יש שני מגדלי אייפל בגוף. כשאנחנו קופצים, הכל מופנה לתוך העצם. אבל בשונה ממגדל אייפל, העצמות שלנו לא קבועות כמו מגדל אייפל. הן תמיד בתנועה. אנחנו מזיזים את הרגליים קדימה, אחורה, ימינה ושמאלה, קופצים, וצריך להתמודד עם כל הלחצים, עם כל המתחים, וכל פגיעה בעצם עושה תגובה. בתוך העצם שלנו יש צבא של מכונות שבונות את העצם מיקרוסקופית. כשנוצר לחץ על התאים, הם מפרישים נוזל, ועצם הנוזל מתקשה ומחזק את המבנה. שמעתם דבר כזה? העצם נפגעת, אבל הנוזל מחזק את העצם ומחזק את המבנה. במקומות שהאזורים לא נלחצים והם לא צריכים להיות חזקים כל כך, יש תאים הורסי עצמות שמפרישים חומצות מלח כדי להמיס את העודף של העצם. כמו צוות של פסלים יושבים על העצם ומסדרים את העצם ומסדרים את השלד כל הזמן לחזק אותו איפה שצריך. אנחנו צועדים במשך החיים 5 מיליון צעדים בשנה. תכפילו ב-70-80 שנה. 5 מיליון צעדים. בכל צעד תורם את החלק לעיצוב של העצמות. אבל תדעו לכם, תאי העצם שלנו עובדים קשה כל כך, שכל אדם מקבל שלד חדש לגמרי בכל 10 שנים. אפילו אם אתה בן 70, השלד שלך הוא בן 10 שנים ולא יותר. כל פעם הוא מתחדש. איפה ראיתם דבר כזה? מגדל אייפל, משתבחים בו הצרפתים. אבל הוא עומד בלי לזוז, בלי לחץ. אם חלילה יופעל עליו לחץ, הוא יתמוטט. לנו יש 2 מגדלי אייפל שנמצאים ברגליים, ואת מגדל אייפל הזה עשה גוסטב לפי עצם הירך, וכולם מתפעלים מזה, ומעט מאוד יודעים בכלל את מה שאמרתי כאן על ההנדסה המדהימה שברא הקדוש ברוך הוא בגוף האדם. האם אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא על מה שהוא נתן לנו? האם אנחנו מעריכים, או שאנחנו רק דורסים על רגלינו והולכים צעדים רבים כל היום, אבל לא יודעים את הכיוון? לא יודעים את הכיוון. לפני כמה זמן הגיע אליי אבא עם בן כבן 17 וביקש ברכה. הם נוסעים לגרמניה לניתוח. מה יש? הוא הראה לי את היד של הבן שלו, שלוש האצבעות האלה לא קיימות בשתי הידיים, הוא נולד ככה, רק עם האצבע הזאת והבוען. ככה הוא נולד. הוא הגיע לגיל 17, כבר כולם מושיטים לו יד ללחוץ יד, והוא לא יכול להושיט יד כי יש לו שתי אצבעות, זה לא נעים. ובגרמניה מומחים בהשתלת עצמות, אתם יודעים ממתי. ואז הם ביקשו ברכה. שאלתי אותו כמה עולה הניתוח. הוא אמר לי $500,000 להשתיל שלוש אצבעות. אני מכיר הרבה אנשים שאומרים שהמצב שלהם קשה ואין להם מה לאכול ואין להם כסף, והם לא יודעים שביד שלהם יש $500,000. זאת אומרת, קשה להאמין, קשה להאמין שאחרי הניתוח בגרמניה הוא יוכל לעשות באצבעות כמו שאני עושה כאן, אבל אנחנו קיבלנו את זה בחינם. אנחנו קיבלנו עוד יד בחינם, קיבלנו רגליים, קיבלנו איברים, קיבלנו את כל הגוף המופלא הזה. בשביל מה? שיום אחד הגוף הזה יהיה מאכל לתולעים? האם זה ייתכן? האם חשבתם פעם כמה אתם אוכלים ביום? כל בן אדם בממוצע אוכל 3 קילו ביום עם שתייה. שנה זה 365 יום, כפול 3 קילו, זה למעלה מטון. כל אחד מכם אוכל למעלה מטון בשנה אוכל. זה מסעית שלמה של אוכל שהוא לעס. אם הוא יחיה 100 שנה, הוא יאכל 100 טון, זה אונייה. אונייה שלמה עברה לו דרך הגרון. בכמה הוא שוקל כשהוא זקן? בקושי 50 קילו. איפה כל 100 טון והכסף והיורו? הכל הלך. אין כלום. וגם זה בסוף יהיה מאכל לתולעים. זה הגיוני? בשביל זה בא האדם? 100 שנה לחיות ובסוף להיות מאכל לתולעים? היה אדם מאוד עני. אשתו הייתה בוכה יום יום. אמרה לו, אתה לא מוצלח. אתה לא מצליח להביא פרנסה לילדים. אנחנו רעבים. אין לנו מה לאכול. אמר לה, תשמעי, יש רק עצה אחת. את צודקת, אני לא מצליח הרבה לעשות. אבל סבא של סבא שלי השאיר פעם מגילת קלף שיש עליה מפה, והמפה הזאת מציינת אי של יהלומים שנמצא אי שם, צריך לעבור כמה מדינות, יש איזה יבשת, אחריה יש אי שנקרא אי היהלומים. זה עובר אצלנו במסורת הסיפור, אבל אף אחד לא קם ועשה משהו עם זה. אני בלית ברירה, לאור המצב, אם את מסכימה, מוכן לנסות ניסיון אחרון, לקחת את המפה הזאת ולצאת לדרך. נתנה לו את ברכת הדרך, הילדים ליוו אותו לפתח, כולם בוכים, מורידים דמעות, והאבא יוצא לדרך עם המפה הזאת, סוחר בדרך ספינות, עולה ממקום למקום, ולאחר חודשים רבים הוא לוקח סירה, כמובן בלי שאף אחד ידע את היעד לאן הוא הולך, והוא חותר לכיוון שהמפה אומרת לו. והנה יום אחד הוא מתעורר ככה בלילה והוא רואה אור עצום, והוא לא מבין מה יכול להיות האור הזה. זה לא אור של שמש, אבל הוא מסונבר מלהסתכל, וכשהוא מתאמץ הוא לא מאמין. במרחק מאות מטרים ממנו אי שלם נוצץ, נוצץ, נוצץ באור יקרות, יהלומים. כל האי יהלומים, שטיח של יהלומים. הוא מגיע במהירות, כמובן שהוא הצטייד עם סכין, עם עת חפירה. הוא רץ מהר לאי, על מה הוא דורך? יהלומים. אין חול, רק יהלומים. מיד הוא ממלא את הסכין ביהלומים, עוד סק ועוד סק ועוד סק, כולו מזיע, לא חושב על כלום, לא רואה שום דבר, רק ממלא. פתאום הוא שומע צחוק. הוא מסתובב, הוא נבהל. הוא רואה ילידים של האי, אנשים חצי גום, ערוף, גוף, ערום, עומדים מסביבו וצוחקים עליו. והוא שואל, למה אתם צוחקים עליי? אומרים לו, מה אתה עושה? מה ההתלהבות הזאת? אמר להם, זה יהלומים, יהלומים. אמרו לו, מה זה יהלומים? אומר, זה יהלומים. אמרו לו, סליחה, זה חול. זה החול של האי הזה. זה יש פה בכל מקום איפה שתלך. למה אתה ממהר? אתה רוצה לקחת חול? תיקח חול. הוא התחיל לפקפק כבר אם הוא נורמלי או לא. כל כך הרבה חודשים בדרך, אולי באמת משהו השתבש אצלו. אבל הוא ידע שהוא בא לפה בשביל מה? להביא דבר שיביא לו הרבה כסף ופרנסה למשפחה. אז הוא שאל אותם, רק רגע, זה לא חשוב? אין לזה ערך? אמרו לו, לא, זה הנה, אתה רואה מצוי, כל אחד יכול לקחת. אמר להם, מה אצלכם יש לו ערך גדול מאוד באי? אמרו לו, חבל שלא שאלת מההתחלה. פה באי הזה לא תמצא תפוחי אדמה. בטטה אין באי הזה. אם תמצא בטטה, אתה תהיה פרזידנט. הכי עשיר באי. פטטות? אני באתי לאים של פטטות? אולי באתי בשביל פטטות, אולי, אני כבר לא זוכר, אני מטושטש. אז הוא החליט לחפש פטטות. אמר להם, ואיפה יש פטטות? אמרו לו, אנחנו יודעים איפה אפשר, אבל אף אחד לא מעיז להגיע לשם, כי זה פחד גדול. מעבר להרי חושך, פה שאתה רואה, יש שם ג'ונגל, יש אבל חיות, ושם לפני מאות בשנים מישהו מצא בטטה. מה, הוא נסע את כל הדרך בחינם חודשים רבים? עד הסוף. עבר הרי חושך, חיות, לא חיות, אין ברירה. הוא הולך ממקום למקום, כולו מטושטש. ופתאום באחד הלילות הוא דורך על משהו והוא נופל, מתבונן ברצפה והוא רואה תפוח אדמה גדול. הוא לא מאמין, הוא מתחיל לרקוד משמחה ומתחיל למלא את הסכין בתפוחי האדמה, פטטות, 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 סוחב את כל הסכין האלה, מחכה עד שיהיה חושך גמור, מעלה את זה לסירה וחותר בחזרה מהר, בורח מהאי שלא יתפסו אותו. מגיע לאחר חודשים לבית, כמובן שהפטטות בינתיים המצב שלהם לא נשאר טרי, והם היו מסריחות עם תולעים, משהו איום ונורא. הוא דופק באמצע הלילה לאשתו, אשתי, אשתי, תפתחי. פותחת לו את הדלת, רואה את בעלה, מחבקת אותו, איפה אתה, איפה? הוא אומר, אנחנו עשירים, פתחי, פתחי. פותחת הדלת, הוא מכניס וגורר את כל הסכים, נכנסים לבפנים, אשתו הולכת לתעלף מהריח. מה זה? אוף, הפשי, הפשי. כל הילדים, שחרחורת, לא יכול, מה זה? מה הבאת? הוא פותח, אומר לה, הבאתי פטטות, פטטות. אמרה בעלי השתגע, פטטות? כל המטבח מלא פטטות. הלכת חודשים להביא לי פטטות? מה, אתה נורמלי? אומר לה, מה, לא הייתי צריך להביא פטטות? היא אמרה לו, מה פתאום? אמרת, אי של יעלומים. הוא שמע יעלומים, התעלף. היא מסכנה, אמרה, לא בעל, לא כסף. עכשיו פטטות, מסריחות, לך תוציא את זה, עכשיו תזרוק. לוקחת הילדים בלילה, איזה בושות, איזה בושות. לוקחת, שופכת את כל הפטטות בחוץ, מחזירה את הסכים, טוב, לפחות סכים שישאר מזה. מחזירה את הסכים, שוטפת אותם באמבטיה, וכשהיא הופכת את הסכים ושוטפת אותם, פתאום נופלים כמה אבנים טובות יהלומים. והיא צועקת, איזה חכם, איזה חכם, איזה חכם, בעלי, איזה חכם. היא מעירה אותו, היא מעירה אותו, ואומרת לו, חכם שלי, מתוק שלי, איי, איי, ז'תם. הוא מתעורר, והוא שואל אותה, מה קרה? קודם הייתי טיפש, עכשיו נהייתי חכם, אני כבר לא יודע מי חכם, מי טיפש, אולי את, אולי אני. היא אומרת לו, אתה כזה חכם, איך עלה בדעתך להחביא את היהלומים בתוך בטטות שלא יתפסו אותך? איזה חכם אתה. הוא רק שמע את זה, התעלף עוד פעם. היה לו סכים מלאים יהלומים. הוא שפך אותם בגלל שכמה ילידים באי צחקו עליו. שפך את הכל, הלך לחפש פטטות. ככה אנחנו נראים. שלחו אותנו מן השמיים לרדת לעולם הזה. אמרו לנו לבוא לפה להביא יהלומים, להביא מצוות. כל מצווה זה יהלום, כל מצווה זה שכר לנצח. ואנחנו מגיעים לכאן וגודלים קצת, עד בר מצווה פחות או יותר אנחנו בסדר, ואחרי זה באים כמה ילידים ועושים לנו איזה שטויות. מה המצוות? מה יצא לך ממצוות? לך תעבוד, תרוויח, תהיה מלך, תיסע, תאכל, תשתה, תהנה. מה אתה מבזבז את החיים שלך מצוות, מצוות? ואנחנו הולכים, עוזבים מצוות ומחפשים פטטות. הבלים, שטויות, רצים ממקום, מקום. אחרי 120 שנה אנחנו נגיע למעלה. וישאלו כל אחד, תגיד לי, מה עשית למטה? שלחנו אותך, הבאת משהו? אז הוא יביא סכים. מה יש בסכים? כלום. כלום. כלום, כלום. הבלים. הבל הבלים. אבל שינערו לו את הסכים, בתוך הסכים של ההבלים ימצאו כמה מצוות שהיו לו מפעם, לפני שהוא שפך את הכל ועזב את הדת ועזב את התורה ועזב את המצוות, לפני שהוא שפך את הכל, נשאר לו עוד כמה יהלומים. ואז יגידו, איזה חכם, בוא תראה כמה שכר תקבל עכשיו על כל יהלום כזה, על כל מצווה. כל מצווה ומצווה. אם ישלמו לאדם את כל העולם הזה בשכרו, לא שילמו לו מאומה על המצווה. כיוון שמצווה זה דבר נצחי רוחני, והעולם הזה זה גשמי וזמני. זאת אומרת, כל העולם כולו, כמה אתה יכול להיות בו? 100 שנה? 120 שנה? אחרי זה אתה הולך, אין לך ממנו כלום. מה נשאר? כלום. עשית מצווה? השכר שלה הוא לנצח. לנצח. לכן צריך להבין יהודים עיקרים. אם את כל העולם הזה ברא הקדוש ברוך הוא, אם את גוף האדם הזה ברא הקדוש ברוך הוא, שהוא מופלא ביותר, אם את כל זה ברא הקדוש ברוך הוא, לא ייתכן שהוא ברא את זה בשביל שאנחנו בסוף נהיה מאכל לתולעים. לא. הוא ברא את זה למטרה נעלה וגבוהה הרבה יותר. זה רק כלים, כלים האיברים האלה, בשביל שנעשה מצוות ונזכה בהם לחיי העולם הבא. אבל מה לעשות? בעולם הזה יש הרבה ילידים שהם עומדים וצוחקים עלינו. בגלל שצוחקים עלינו אנחנו עוזבים לפעמים את הקדוש ברוך הוא ומפסידים חס ושלום את העולם הבא שלנו. אז יכול להיות שאנחנו נהיה מלאכים. יכול להיות שנהיה מלאכים. מלך לשנה, לשנתיים, ל-70 שנה. אבל בסוף יתנו לנו שתי בעיתות ויעיפו אותנו החוצה. אבל מי שהיה חכם והבין מה זה מלך, מלך זה מי ששולט בעצמו. לא להנות עכשיו, זה לא העיקר, אלא להכין צדה לדרך. כשתצא, כל מה שהכנת יחכה לך. כמו שאמרו חכמים, מי שטרח בערב שבת, יאכל בשבת. מי שלא טרח בערב שבת, יאכל אותה בשבת. זאת אומרת, צריך להתכונן ולהכין את הצדה לדרך. אני הייתי בארצות הברית לא מזמן. היה שם בחור צ'יק, בחור נחמד, גבוה, נאה, בלונדיני. שמע קלטות טפ שלי והתחיל להתקרב ליהדות. הוא הגיע להרצאה, הייתה לו שאלה אחת, קשה לו לשמור מרחק קצת מבנות, מבקש עצה מה לעשות. נו, התחלתי לדבר איתו קצת, אבל ראיתי שיש לו קוקו ארוך. שאלתי אותו, מה עם הקוקו? אז הוא אמר לי, לא, 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 לא. אמרתי לו, למה לא? לא, לא, לא. אתם יודעים מה קרה עם הקוקו הזה? אתם לא תאמינו מה קוקו יכול לעשות. הקוקו הזה עשה דברים גדולים ביותר. אתם רוצים לראות מה עושה קוקו? אני אראה לכם רגע מה קוקו יכול לעשות. אי אפשר להאמין. קוקו של יהודי. חשוב מאוד. אז בואו נראה בעזרת השם. אחרי זה אני אתן לכם אפשרות לשאול שאלות. בבקשה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. כן, שם בבקשה.
כבוד הרב, בחור כמוני, ואני מדבר בשמי ובשם אחרים שאני מכיר, שאני מאוד אוהב את הקדוש ברוך הוא ומשתדל ללמוד, ויש לי ציצית וכיפה ושומר שבת והכל. אגב, אני חדש בזכות הבחור הזה שהוא הביא לי קלטות שלך.
ברוך השם.
עכשיו, השאלה שלי זה בקשר לנשים. אתה יודע שצריך להיות שומר נגיעה, אבל קשה למצוא שידוך של דתייה, כי אני לא מספיק בידע, או עם השיער והכל. רציתי לדעת ממך, איך אתה יכול לחזק אותי שאני אהיה שומר נגיעה באמת מכל הלב, למען אבינו שבשמיים?
בוא אני אסביר לך נשמה. להשיג אישה במצב שלך קצת קשה, כי אישה רואה עוד אישה.
אהבתי.
עכשיו, אתה נראה בחור נאה, לא חסר לך כלום, השערות לפי דעתי מיותרות אצלך, אתה תהיה יותר גברי, יותר איש, אם אתה תוריד את הקוקו, אם תלך עם כיפה כמו שצריך, אם תקבע עתים לתורה, אם תקבע עתים זמן קצוב ללמוד תורה, תואר הפנים שלך ישתנה, רכות, ענבה, תופיע על פניך, המראה שלך יקרון, להשיג אחר כך שידוך, תוך תקופה מסוימת, יהיה לך הרבה יותר קל, לא חסר לך שום דבר בשביל שתוכל להשיג במהירות, רק אתה צריך את הצורה של יהודי כמו שצריך, ואחרי זה הכל ילך קל, תקבל ברכה תומכת, בעזרת השם, נשמע בקרוב כל ססון וכל שמחה.
בעזרת השם. תודה רבה, כבודה.
רגע. אבל אני...
רגע, אני גם רוצה לשאול משהו קטן.
כן.
אז מה קורה?
אבל אני הבאתי מספריים מישראל.
אני לא גוזר.
מה השם שלך?
נאור.
נאור, תשמע עצה מיהודי עם ניסיון. אל תתעקש, למה? בסוף אתה תוריד הרי יום אחד.
נכון, אז רגע, עוד
רגע, טיפה. רגע. יפה שעה אחת קודם, ובמעמד כזה, שאתה זוכה לדבר מיוחד שקוראים לו, תקשיב, קוראים לדבר הזה קידוש השם. לזכות במצווה שנקראת קידוש השם, לא כל אדם זוכה. לא כל אדם זוכה. אני אומר לך שהערב הזה הוא ערב שמסוגל לדברים גדולים, בגלל המקרה של הילד הזה שפתח פה לבבות של רבים מתוך הקהל. ראית מה היהודים עשו בן רגע. אצלך כמובן זה מתבשל שאתה בזמן שלך תחליט מתי להוריד, זה ברור, אני מכיר אותך. אבל אני מכיר יותר נכון את היצר הרע שלך, הוא היה גם אצלי. גם לי היה פעם קוקו ארוך.
לא.
אבל תשמע עצה, אתה לא חייב, אני תחזב, אתה אחר כך תתחזב, אחרי כמה ימים אתה תתחזב שפספסת את המומנטום, אבל אני מציע לך עוד פעם, אפילו שאתה סרבן גיוס, מציע לך, תוריד, רגע, הוא לא כל כך פטי, חכה. תוריד, צא קדימה, שיעורים קבועים, בעזרת השם יתברך, תוך שנה אתה נשוי. נאור, תראה כמה קצת שערות של יהודי עושות שמחה. כן.
אחד.
מה אתה אומר?
רק שנייה. רק כבוד הרב, אני אגיד לך. הקוקו, באמת, מכל הלב אני אומר לך, זה לא לדאווין או משהו.
תקריב את המיקרופון.
הקוקו, זה לא משהו שאני סומך עליו והכל. אבל אני מאמין שקודם מבפנים, תן לי להתבשל עוד, ואני מבטיח לך שאני מוריד לו, אין לי בעיה, אבל תן לי עוד יותר להתבשל
קודם שאני ממש... קודם כל אני מסכים איתך שמבפנים זה עדיף, אבל אני מסכים גם עם בעל ספר החינוך, שאמר שעל פי המעשים החיצוניים נפעלת הפנימיות. כשאדם עושה גם מעשה חיצוני, הוא יכול לגרום שהפנימי יבוא מאליו. לפעמים החיצוני הוא מחסום לפנימי. בגלל שהזהות שלך כרגע מאפשרת לך את המשחק של בין לבין. מרגע שאתה מוריד את החלק החיצוני, אכן נשארת הנקודה הפנימית להתבטא החוצה.
כבוד הרב, אתה צודק, אבל... באמת, אני אוהב אותך בשביל לפגוע בך, אבל אני חייב עוד טיפה, עוד קצת. תבין אותי, תבין אותי, אבל אני מוריד אותו, אין לי בעיה.
אם אתה רוצה עוד 5 דקות, אין לי בעיה. נאור, קוקו, בברוקלין קולג' ירד בקלטת וידאו לנצח נצחים. אתה יכול לבוא עם הקלטת לקדוש ברוך הוא, להגיד לו, אבא שבשמיים, גזרתי את הקוקו לכבוד שמיים. רק רגע, רק רגע.
כבוד הרב, אני מוריד את הקוקו, אבל מה? אני רוצה שייתן לי ברכה, לי ולבחור הזה, לשתי בחורים, לפרנסה וחתונה בקרוב. פרנסה טובה?
בשפע.
בשפע?
בכבוד.
ו?
בכבוד. יש להם סיפור, הנה עוד יהודי מוריד קוקו, בכבוד! על זה נאמר קוקו מביא קוקו. יש לו סיפור עם הבחורצ'יק הזה שהם נסעו בדרך. תשמעו יהודים יקרים את הסיפור.
אני... אני רוצה לספר לכם סיפור קטן. אני והבחור הזה, בנימין, בוא, נסענו למיאמי באוטו, והקשבנו, דיברנו על הכל, נשים וטף, כבר שימם לנו. הגענו לקסטה של כבוד הרב. הכנסנו את הקסטה, שמענו את הקסטה שאין לנו להסתמך על ארצות הברית ועל העולם, רק על הקדוש ברוך הוא, שאנחנו רק היחידים שיכולים להביא את הישועה דרך אבינו שבשמיים. הכנסנו קסטה והגענו, אני חושב, לקטע של הבחור שראינו מקודם בטלוויזיה, בכיסא גלגלים. כשכבוד הרב התחיל לשיר הקדוש ברוך הוא, אנחנו אוהבים אותך, אני ובני עצרנו את האוטו, היינו כל כך נרגשים, שרנו את הקדוש ברוך הוא איתך ביחד, איתך ביחד. הקדוש ברוך הוא! אותך הקדוש ברוך הוא, אנחנו שייכים לך. קדוש ברוך הוא, אנחנו הילדים שלך. הקדוש ברוך הוא, אנחנו חיילים שלך.
אני מזמין את נאור שהוריד את הקוקו ושם היום מקבעת, חליפה ולומד בוהלה של תורה תדיר בכבוד.
שלום לכולם, פשוט כבוד הרב, פשוט כבוד הרב, ראש ישיבת אור ישראל הרב יעקב בכר, פשוט הרבנים החשובים והקהל הגדול והקדוש הזה שבאו להשתתף במעמד הגדול והמרגש הזה. לפני פחות משנה, מאז שקיבלתי על עצמי לחזור בתשובה, זו הייתה עבודה מאוד מאוד קשה, אבל מאז שקיבלתי את עצמי לחזור בתשובה יחד עם חברי היקרים במעמד הגדול שבו קודש שם שמיים לזכות הילד אליה יואב, שיזכה לחיים ארוכים מתוך בריאות. באותו הערב בו ראינו את גודל הכוח של זכות הרבים המקבלים עליהם עול מצוות, וזכינו בעזרת השם לרפואת הילד שיחיה בדרך פלא. קהל קדוש, באתי בדברים קצרים לתאר לכם מה שעבר עליי ועל חבריי לאחר המעמד שבו קיבלנו לחזור בתשובה. אני חייב לציין שזה היה בזכות דבריו המעוררים של הרב אמנון יצחק שליטה. שיזכה לימים טובים וארוכים להחזיר את שאר בני ישראל הטועים לאביהם שבשמיים. אמן. ברצוני לספר לכם מה שעזר לי מאוד בתחילת דרכי היה עם הקשר עם יהודים טובים ותומכים שהמשיכו לעקוב אחריי בעזרת ועל ידי הזמנה לשבתות, שבהם חוויתי בפעם הראשונה בחיי מהו גודל ערך קדושת השבת. אני חייב לציין, זה משהו שאין שני לו. או לימוד תורה, לימוד תורה שבו טעמתי וראיתי מקצת מחוכמת התורה. עברו שעות רבות של שיחות, כל הטיפול והמעקב הזה עליי ועל חבריי ללא הפסקה הולידו תוצאות ונשאו פרי, עד שזכינו והתקדמנו ואנו לומדים היום בישיבת אור ישראל במונסי תחת הנהגתו של הרב בכר שליטה.
תהיית זלב בכר.
עכשיו אני רוצה לספר לכם משהו קצר, שתבינו באיזה מצב אנחנו נמצאים, שאנחנו צריכים באמת את עזרתכם הרבה. הרי זה שתי עולמות שונים במקצת, אז אנחנו צריכים לתת מעצמנו להיפתח אליכם ואתם צריכים לתת לנו להיפתח אלינו. אז יהודים יקרים, בתור חילוני לשעבר שלא ידע כלום מתורה ויהדות, דעו לכם, כוחכם רבו. אנו מחכים לעזרתכם, ואין לכם מושג כמה אנו מחכים לכם שתקרבו אותנו. אנו יודעים שאנחנו חסרים מושגים יסודיים ופשוטים ביהדות, שכל אחד ממכם יכול לעזור לנו להשלים אותם. אנא עזרו לנו לעבודת הקודש הזאת. אסיים בברכת תודה לכל העוזרים המסייעים לקרב אותנו, אבינו שבשמיים, ונזכה לגאולה קרובה. אמן. תודה רבה.
יהודים יקרים, עם ישראל לא מונה הרבה לצערנו היום, 13 מיליון בערך יהודים לפי מספר ואומדן שמדדו לפני כשנה. העם לא הולך ומתרבה, לא הולך ומתמעט בגלל התבוללות, רחמנא ליצלן. אבל בכל אופן, בתוך החושך הזה ובכל התאוות שיש בעולם הזה בתקופה הזאת, יש היום מיליון בעלי תשובה בישראל. רבים היהודים ששווים למקורות, ביניהם כאלה גם שהם רחוקים לחלוטין ואפילו אנטי. ויש איתנו סרט נוסף שלא נראה אותו כרגע, נשמור אותו לסוף. יהודיה חילונית אשכנזיה במפלגת מרץ, אנטי ספרדית, אנטי דת, מצפון תל אביב, רואה סרט שהוא לא על חזרה בתשובה. הרצל והציונות, ממנו היא מבינה שכל היסוד שעליו היא בנתה את חייה וחיי ילדיה התמוטט, והיא מחליטה לבדוק את היהדות ושבה למקורות, בעקבותיה חוזרים עוד רבים, ולא יאומן כי יסופר, אנשים רחוקים, חילונים, שמאלנים, מתקרבים ליהדות, אבל בצורה מוחלטת וגמורה ואמיתית. לפני מספר ימים הציעו לנו לתת אחד מהאנשים שאנחנו חושבים שמתאים שיהיה בטלוויזיה הישראלית לדבר בנושאים של דת, והצעתי לה את התפקיד הזה. היא לא הסכימה, אמרה לא, לא מתקרבת יותר לכיוון ההוא, הולכת ומתעלה ברוחניות. אמרתי לה, כוחך בפיך, את יודעת להסביר טוב מאוד, מאוד אינטליגנטית, קצינה בצהל, ובשום אופן לא. יהדות זה המטרה, לחנך את הילדים על ברכי התורה ולהמשיך הלאה. גבורה נפשית כזאת יש בהרבה יהודים שמכירים את האמת וחוזרים לצור מחצבתם. יהי רצון שיתרבו עוד רבים כאלה, אמן. למי שיש שאלות, ניתן לו את האפשרות, שירים את היד, יקשו אליו, ימסרו לו מיקרופון, ויוכל לשאול את שאלתו. כן, הנה בבקשה, פה באמצע, עם חולצה שחורה.
שלום כבוד הרב. קרה לי מכה מאוד גדולה לפני חודשיים. אשתי הוליד בן. והוא נולד בלי עיניים. עין אחד לא רואה, והעין השנייה אנחנו בסימן שאלה, אנחנו מחכים רק שהוא יהיה מטופל ב-28, אבל כרגע הוא קטן, הוא לא יודע מה יקרה לו, הוא רק רוצה לאכול, ו... אנחנו בדיכאון, כל המשפחה בדיכאון. אני לא יודע מה לעשות, גם אני, כי כל המשפחה שלי לא יודע לדבר, גם לי, וגם הפרנסה לא בא לשפר את המצב. אני באמת, שאני, יש לי משפחה, ויש לי ילדים, שתי ילדים, יש לי בת אחת קטנה, אני לא מצליח לפרנס את המשפחה שלי, ועוד נפל עלינו את המכה הזאת. בינתיים אני לא יודע מה המשימה שלי בעולם הזה.
אני רוצה לשאול אותך שאלה, אתה שומר תורה ומצוות?
לא, אני לא מצליח להתקרב, אני לא מצליח להתעניין. אני למדתי 4 שנים במכון לב, אבל זה רק, זה לא שיפר את המצב, בוא נגיד ככה.
אתה מוכן לשמור תורה ומצוות?
אם זה יכול לשפר ולהחזיר את העיניים של הבן שלי, אני מוכן לעשות את הכל.
תבוא לפה מותק, תבוא. אנחנו מרים ומרים אני מבקש ממך בעזרת השם יתברך שאתה כל יום תלמד שעתיים תורה. בסדר?
אני לוקח עליי.
בעזרת השם. אתה תשמור שבת בעזרת השם. אשתך פה?
כן.
בעזרת השם שתלך בצניעות. היא פה?
כן.
הגברת פה? יכולה להרים את היד? מוכנה ללכת בצניעות? מוכנה? תבואי לפה בבקשה. מה השם של הילד?
קוראים לו אוריאל.
אוריאל בן?
השם שלי? בנימין.
בנימין ו?
וקרן.
קרן. השם יזכה אותו בעזרת השם יתברך לרפואה בעיניו מהרה. בזכות שאביו יראה בעיניו את אמת התורה הקדושה תוך כדי לימוד של שעתיים ביום ובצניעות של האמא שתלך בדרכי התורה. אמן, כן יהי רצון.
אמן. ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה.
אמן.
ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה.
אמן. עוד דבר אחד, מה השם שלך ושם האמא? בנימין בן רבקה, השם יזכה אותו לפרנסה טובה בשפע ערב בקלות. כן, בבקשה, למי יש שאלה? אם אפשר להניח את הברכות לסוף, שאלות. פה זה שאלה? שאלה פה? שאלה, כן.
Trois garçons, et apparemment ils leur manquent, et je veux savoir pour quelle raison, à ce jour, ils ne veulent pas se marier ou ne sont pas mariés. J'ai Rahmin Ben Gabi, Shlomo Ben Gabi et Ramo Shimon Ben Gabi. Et ils ne sont pas mariés, je me fais beaucoup de soucis parce que nous, on vit avec mon mari et je voudrais les voir avec des bonnes kalas, ben bon chez Amen. Je
n'ai pas compris, mais je ne suis pas Hachem. כן, אפשר, בני כמה הם?
בן מוה בן גבי, שלמה בן מוה גבי, חמו שמעון בן גבי. alors, l'aîné a 40 ans, l'autre il a 39 ans et l'autre il a 38 ans.
איפה הם נמצאים? הם נמצאים פה?
non, non, Rav. On est venu parce que j'étais en Israël, j'ai un enfant qui habite à Jérusalem, il est marié, grâce à Dieu, il est religieux, il n'était pas religieux, il a deux enfants, et on a entendu beaucoup parler de vous, on a écouté des cassettes dans des familles, et c'est pour ça qu'aujourd'hui on est venu avec mon mari pour avoir cette bracha, et pour que tout réussisse, amen, avant la fin de notre vie, quoi.
Em shomrim Torah u'mitzvot.
Sur les trois
plus ou moins. Afilu lo comme si comme ça.
Malheureusement. C'est le milieu extérieur rave qui fait beaucoup et les fréquentations et le travail et les
הם אוספים בטטות, בטטות, אוספים בטטות. תראי, תראי, אנחנו נעשה עסק. את שומרת תורה ומצוות?
Je rentre dans la... J'ai fait teshuvah, je commence. Bon, je commence à me couvrir un petit peu la tête parce que c'est dur de se couvrir complètement. Parce que j'aime aller à la plage. C'est très dur, hein. Je fais les hâtes. Mon mari est religieux, il est pur. Mais c'est difficile. On mange kasher, on fait shabbat. Avant, on allait à Deauville tous les un week-end. Maintenant, maintenant, on fait Shabbat Shalom, on fait grâce à Dieu, j'écoute des cours. Mais si ce rêve se réalise, Rav, je ne sais pas quoi, je serai tout ce que vous voudrez, dans la mesure où je vois avec des Kala Ben Moshe qui se marient, qu'à la fin de notre vie, on les voit mariés, c'est tout ce qu'on se voit. Amen, qu'il y ait une replacha, qu'il me fasse un grand bonheur, parce que c'est tout ce que je demande à Hachem. Je ne demande plus rien, ni argent, ni rien, je demande la tranquillité, la sagesse, et que mes garçons soient mariés avec leur Kala juif. Parce qu'il y a trop de Goya, il y a trop de trucs à...
אני רואה שלא צריך אותי פה, היא מדברת לבד, עונה לבד, הכל. אבל תשמעי, בעזרת השם יתברך.
אמן. אמן ואמן
לך. אני אברך את הילדים שלך מכל הלב, אבל את צריכה לקבל על עצמך דבר אחד שיהיה לך קצת קשה, קצת קשה, אבל הוא חשוב מאוד. את צריכה לחסות את כל השערות לגמרי.
וי רב.
מסכימה?
אמן.
Alors vous allez faire la bracha, la dame qui est à côté de vous va vous la prendre, on va vous la dire.
Non, c'est pas la femme de ma
vie. Seder, le Seder, je te signe, je te signe.
Baruch, Ata, Adonai, Eloheinu, Melech Haolam, Shehecheyanu, Letimanu, Ledianu, לזמן הזה.
אמן.
אמן.
מה השם של הילדים? גבי בן אלן. השני? שלושת הילדים, כן. רחמים בן גבי. שלמה בן גבי. חיים שמעון,
חמוש
שמעון, בן גבי. השם יזכה אותם לזיווג הגון הראוי להם מהרה. כן, למעלה, יש שאלה למעלה, כן.
כבוד הרב, תודה רבה בשביל לכל מה שאתה עושה. לעם היהודי, יש, סליחה, אני מאוד מרגיש, יש לי בעיה בעמוד השדרה, וזה גורם לי בעיה בכליות, וזה מעכב אותי לעשות כמה מצוות שאני מאוד אוהב לעשות אותן. למשל, הצומות, הצום של תשעה באב, שהרופא שלי אוסר אותי לעשות את זה. ואני מבקש ממך ברכה כדי שהחיים שלי יהיו יותר טובים וכשהמחלה שלי ממעטת בכל יום. תודה רבה.
אתה לומד תורה כל יום?
לא. אני עושה מצוות, אני שומר שבת, אני אוכל כשר, אבל אני לא יכול בגלל הכלים של, בגלל המצב שלי, לא יכול ללמוד תורה.
מה אתה עושה ביום?
אני סטודנט בעברית, בפריס.
ללמוד עברית אתה יכול ותורה לא?
אני יכול, אבל אין לי זמן. אני לא קובע זמן. זה בגלל אני עצלן, בגלל העצלנות שלי, אני לא קובע זמן. אבל אם יהיה יותר טוב, אני נשבע לקבוע זמן.
אסור לשמע, בלי לשמע.
לא, בלי לשמע.
אבל רגע, כמה זמן אתה סטודנט לעברית?
אני סטודנט מ...
כמה שעות?
כמה שעות?
ביום.
10 שעות בשבוע.
בשבוע?
כן, 10 שעות בשבוע.
זה עצלן אמיתי?
כן, 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 אני עצלן אמיתי.
אתה בעזרת השם יתברך ממחר.
כן.
אני נותן לך עבודה קשה.
כן.
שזה תרופה לעצלנים.
כן.
4 שעות ביום אתה לומד תורה.
כן.
בכולל.
בכולל?
בכולל.
אם אני אמצא כולל, אני הולך.
מה זה אם תמצא? יש.
יש כולל?
תשאל פה, בית, איפה יש כולל? הנה, תראה.
אוקיי. אוקיי, אני
מוכן. 4 שעות.
4 שעות, כן.
כל יום.
כן.
שבת אתה תלמד בבית.
כן.
4 שעות.
תודה, כן.
מה השם שלך ושם האמא?
פנחס בן מלכה.
פנחס בן מלכה. השם ירפא אותך בכל האיברים ובכל הגידים בזכות התורה הקדושה שהיא כנגד רמח איברים ושסה גידים. השם יזכה אותך לרפואה שלמה מהרה, אמן. בשורות טובות. כן, למעלה. אבל אני מבקש קצת שאלות. כן. למעלה, מספר 6.
Bonsoir. Tout d'abord, je voudrais remercier la présence du Rav. Baruch Hashem, je suis troublée par le nombre de juifs qui est ici. Et je me dis que ça peut que faire un immense plaisir à Kadosh Baruch Hu de nous voir tous comme ça. Et qu'il en soit ainsi pour toujours, parce que cet ardout qu'il y a là, c'est quelque chose de très impressionnant. Maintenant, je vais juste faire un petit kitsour de mon histoire. J'ai été mariée pendant 14 ans avec un homme formidable. Et 3 ans après le mariage, on a trouvé en lui une stérilité sévère. Et malgré ça, je n'ai jamais voulu divorcer parce qu'il m'a permis de revenir dans la Torah. Nous étions un couple où Baruch Hashem, nous n'avions jamais rencontré de problème de Shalom Bayit. Nous avons essayé alors d'adopter. Et quelques temps après cette démarche d'adoption, il a été frappé d'une tumeur au cerveau. Après presque 4 ans de maladie, il a quitté ce monde. Je me suis, un petit peu avant l'année, je me suis remariée. Et pendant ma période de Shidour, mon deuxième mari, qui porte exactement le même prénom que le premier, m'a dit qu'il avait eu un souci de santé, qu'il avait subi un petit peu avant de me rencontrer, une ablation du poumon gauche. une partie de l'ablation. Et donc moi j'ai été très très inquiète, je me suis dit comment est-ce qu'on peut se remettre avec quelqu'un qui a encore des problèmes de santé. Et il y a un rabbin en Israël qui m'a dit que je devais avoir confiance et essayer de que c'était mon mazal qu'il fallait que je repasse, que je me marie avec cet homme. Alors, ça fait 3 ans et demi maintenant que je suis mariée. D'après les médecins, je n'ai aucun problème pour avoir des enfants et j'ai aujourd'hui 45 ans. Je refais des bicotes, je fais absolument tout ce qu'il faut faire. Mais maintenant, j'ai une chose très importante à dire. Je prie à Kadosh Baruch Hu de tout mon cœur, après presque plus de 20 ans, où je réclame la présence d'un enfant. Et en même temps, ces derniers mois, mon mari est souffrant. Ça fait plusieurs mois qu'il prend des médicaments parce qu'on lui a trouvé à nouveau, dans le même poumon, des champignons. Ces champignons sont très embêtants dans la mesure où s'ils ne passent pas, ils ne partent pas. On est obligé encore de couper un morceau. Mais jusqu'à quand on peut couper? Si maintenant, il doit resubir une opération, il aura une diminution de capacité respiratoire importante. Alors aujourd'hui, ma question est celle-là. Je ne sais pas si auprès d'Akadosh Baruch Hu, je dois demander d'avoir des enfants ou une fois pour toutes, prier pour avoir un mari et le garder en bonne santé. Voilà. Je suis galénette, ça fait 14 ans. Quand j'ai su que je ne pouvais pas avoir d'enfant, je me suis mise dans le rhino.
Began Yeladim, Yehudim, Datim.
Oui, oui, dans une école Chabad.
יש לך פאה על הראש?
Oui.
בעזרת השם, אני יודע שיהיה לך קשה, כי בחב"ד הולכים עם פאות. אני אבקש ממך ללכת עם כיסוי ראש מלא מטפחת. ובעזרת השם, אני אתן ברכה גם שיהיה בריא וגם שיהיה ילדים.
אמן!
אמן! מוכנה?
Absolument.
בבקשה. איפה מיוזיק? מיוזיק? יש מיוזיק?
הקדוש ברוך הוא
שחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה.
מה השם שלך? מזל רחל בת שמחה. תזכי לזרע חי וקיים מהרה. מה השם בעלך? מנחם משה בן אסתר. השם מרפא אותו ברפואה שלמה בכל עבריו וגידיו בתוך שאר חולי עמו ישראל מהרה. בשורות טובות שלו. בשורות טובות.
je vais parler en français, je suis navré, j'aurais bien aimé parler en hébreu, mais je ne sais pas. Je suis très ému d'être ici, de voir qu'il y a beaucoup de personnes qui ont besoin d'aide, et vous êtes vous-même capable d'apporter un réconfort moral et aussi spirituel. Bon, alors ma question, elle n'est pas anecdotique, elle n'est pas personnelle non plus, elle est plutôt d'origine spirituelle. Une question difficile, très difficile même, parce qu'elle nous concerne tous. Il y a eu pendant des siècles des juifs qui ont suivi la Torah, qui ont donné des enfants qui étaient ce qu'on pourrait dire kasher, qui ont fait tout ce qu'il fallait et qui se sont retrouvés à Auschwitz. Une question très dure, et je suppose que si, même si vous n'avez pas la réponse, vous pouvez me donner au moins l'espoir de savoir qu'un jour on aura une réponse. Alors voilà, la question est là. Qu'est-ce que vous en pensez et qu'est-ce que vous pouvez faire? Voilà.
אבל התשובה קלה. יש קלטת וידאו, קפיצה קטנה לקנדה, עם תרגום בצרפתית. בקלטת הזאת שאל אותי יהודי בקנדה את השאלה הזאת, יותר קשה. איפה היה הקדוש ברוך הוא בשואה, בשעה שנרצחו 6 מיליון יהודים? הוא לא חשב שיש לי תשובה. אבל אני אמרתי לו, אם אני אוכיח לך שיש תשובה, והתשובה תספק אותך, האם תהיה מוכן לשים ציצית? הוא אמר לי, אין לך תשובה. אמרתי לו, תשים ציצית. בסוף הוא הסכים, אני מוכן יהיה לשים ציצית. הסברתי לו במשך 20 דקות את מה שכתוב בתנ"ך, בספר דברים, פרק למד א', בפרשת כי תבוא, שם כתוב תיאור של כל השואה כולה. מראש, הקדוש ברוך הוא אמר בדיוק מה יהיה בשואה. וכיוון שאתה מסכים שאפילו אם אין לי תשובה, העיקר שתהיה לך פעם תשובה, אז אני אפנה אותך לקלטת הזאת, קפיצה קטנה לקנדה, ושם תוכל לראות את התשובה בשלמות. בסוף התשובה, אותו יהודי בלית ברירה, בא לבמה ושם ציצית כי הוא קיבל תשובה. אבל אני אגיד לך, יש פרשה שנקראת פרשת כי תבוא, היא פרשת התוכחה. זה בפרק כ"ח. ושם כתוב, אני אגיד לך רק את ההתחלה. והיה אם שמוע תשמע בקול השם אלוקיך. לשמור לעשות את כל מצוותיו אשר אנוכי מצווך היום ונתנך השם אלוקיך עליון על כל גויי הארץ ובאו עליך כל הברכות האלה והשיגוך כי תשמע בכל השם אלוקיך ברוך אתה בעיר וברוך אתה בשדה ברוך פרי בטנך ופרי אדמתך ופרי בהמתך שגר אלפיך בעשתרות צונך. אני קופץ קצת. ייתן השם את אויביך קמים עליך, ניגפים לפניך, בדרך אחד יצאו אליך, ושבעה דרכים ינוסו לפניך. בקיצור, הרבה ברכות. אחר כך כתוב, והיה, אם לא תשמע בכל השם אלוקיך, לשמור לעשות את כל מצוותיו וחוקותיו, אשר אנוכי מצווך היום, ובאו עליך כל הכללות האלה, והשיגוך. מה זה והשיגוך? אפילו אם תברח, הכללות ירדפו אחריך וישיגוך. ארור אתה בעיר, וארור אתה בשדה. ארור תנאך ומשארתך וכו'. ישלח השם בך את המאירה, את המהומה ואת המגערת, בכל משלח ידך אשר תעשה, עד ישמדך ועד אבודך מהר, מפני רוע מעלליך אשר עזבתני. ידבק השם בך את הדבר, עד קלותו אותך מעל האדמה, אשר אתה בא שמה לרשתה. אתם הולכים לגור במקום חוץ לארץ ישראל, אומר הקדוש ברוך הוא, אתה בא שמה לרשתה, תדע לך שיהיה לך קליה אם אתה תעזוב אותי, כי השמירה היחידה שיש ליהודי זה התורה והמצוות. זאת אומרת, אדם צריך לדעת כמה שהוא דבוק יותר בשם אלוקיו, ככה יש עליו שמירה. בקיצור, פה מתוארת השואה בדיוק מה עשו. איך יאכלו אפילו את הבשר של הילדים שלהם בשואה מרעב. תיאור מדויק נאמר פה מראש. עכשיו, זה היה בזמן שהקדוש ברוך הוא נתן את התורה והזהיר את עם ישראל עד סוף הדורות. בגרמניה, בזמן השואה, בגרמניה עצמה, היו יותר מ-60% מתבוללים יהודים. בכל ערי אירופה היה...
הוא אומר שהוא לא מסכים.
בגרמניה אמרתי, לא באירופה, בגרמניה. יש תוכנית בטלוויזיה הישראלית, קוראים לה עמוד האש. שם הביאו את כל הנתונים האלה. הנתונים האלה נמצאים גם ביד ושם בירושלים, ואתה יכול לראות שם יד ושם, זה המקום הכי מוסמך שאסף את כל העדויות ואת כל הסטטיסטיקות ואת כל מה שהיה באירופה, אתה יכול לראות, אני ביקרתי שם, אתה מוזמן לבקר, תוכל לראות את הדברים. בכל מקרה, רבים היו המתבוללים, היהודים שעזבו בנישואי תערובת ואחרים. היה בכל עיר, עיר גדולה, ישיבה אחת קטנה. מתוך מיליונים של יהודים, רק מספר ישיבות קטנות, זה היה מעט מאוד ולא הצליחו לחסום, ואתה יודע שכל הציונות וההשכלה פרצו על אלה שעזבו את הדרך של התורה וסטו החוצה. אפילו חיים נחמן ביאליק ואחד העם ומנדלסון היו תלמידי ישיבה, אבל הם עזבו את הכל, ולא רק זה, הם הקימו תנועות כדי שירחקו את האנשים, וזה הלך והשתלשל הלאה גם בזמן השואה, עד שהגיע מה שהגיע. אבל התורה אמרה את זה מראש. אני אגיד לך עוד דבר, כשעם ישראל יצאו למדבר, אחרי שהקדוש ברוך הוא הציל אותם, והוא הציל אותם מעבדות של 400 שנה, הוא הוציא אותם אחרי 210 שנה, ופרעו קיבל 10 מכות קשות ביותר שכל העולם ידע מהן, דם, צפרדע, כינים, ערוב. ליהודים לא קרה שום דבר, נס גמור. שבוע ימים מכה, ליהודים אין כלום. שבוע ימים מכה, ליהודים אין כלום. יוצאים ממצרים ובוקע להם את הים, הם עוברים ביבשה בתוך הים, 12 שבילים, כל אחד עובר, כל שבט בנפרד. הוא מוריד להם תמן, הוא נותן להם סלב, מים מבארה של מרים, ענני כבוד, ניסים שאין כדוגמתם. ואף על פי כן, הם חוטאים. מה קורה להם? מה העונש? ובכן, חטאו בעגל, מיד אחרי שאמרו נעשה ונשמע, מה כתוב? ויגוף השם את העם על אשר עשו את העגל. חטאו במרגלים שאמרו דיבת הארץ רעה, כתוב וימותו האנשים מוציאי דיבת הארץ. כל ה-600,000 מתו במדבר בגלל שהייתה דיבה על הארץ. קורח ועדתו חטאו, מיד ותפתח הארץ את פיה. דיברו באלוקים ובמשה, וישלח השם בעם את הנחשים הסרפים. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא הראה לעם ישראל כשקיבלו את התורה על המקום עונש, בשביל שידעו שעם תורה לא משחקים, התורה רוצה לתת להם חיים לנצח, אבל צריך לדעת גם שאם לא עושים מה שהקדוש ברוך הוא אומר, מקבלים עונש. והמכות היו קשות ונוראות. הקדוש ברוך הוא הזהיר את עם ישראל, אם תמשיכו כך הלאה, תדעו לכם, זה לא יעזור. אם לא הולכים בדרך של תורה, אין טעם לחיים. הקדוש ברוך הוא לא הביא אותנו לעולם בשביל לאסוף בטטות. הוא הביא אותנו לעולם לאסוף יהלומים. כשהקדוש ברוך הוא ראה שאין תקווה לעולם בדור המבול, הוא הביא מבול. הוא החריב את כל העולם והתחיל אותו מחדש עם נוח ואשתו, שלושת בניו וקלותיו. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מספיק רציני בשביל להגיד לנו עד כמה הוא מתכוון למה שהוא אומר. אנחנו כנראה חושבים שאנחנו יותר פיקחים מהקדוש ברוך הוא. אנחנו נחיה איך שאנחנו רוצים, איפה שאנחנו רוצים, ונחזור מתי שאנחנו רוצים, ולא תמיד זה מתאים עם התוכניות של הקדוש ברוך הוא, ולכן מקבלים מכות. אז צריך לדעת, הקדוש ברוך הוא לא רוצה לתת מכות, והוא מחכה הרבה זמן עד שהוא נותן מכה, ולפני כן הוא נותן הרבה איתותים, אבל אנשים לא מבינים. אני אתן לכם דוגמה מהיום. בצרפת אמרו לי שיש כ-700,000 יהודים. כמה מתוכם יש שומרי תורה ומצוות כמו שצריך? מעטים. יותר זה אנשים שלא שומרים תורה ומצוות. אמנם יש אהבה לתורה, הכרה בתורה, אבל עדיין לא מגיעים למצוות מעשיות. מה קורה עכשיו אנחנו רואים? שיש אנטישמיות בעולם, נכון? והרבה מאוד בצרפת. למה זה? זה נקרא איתותים. הקדוש ברוך הוא מאותת לנו ולכם. לנו הוא מאותת בארץ עם האינטיפאדה. לכם הוא מאותת עם אנטישמיות. בכל העולם זה אותו דבר. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא אומר, מגיע הזמן שאתם צריכים להיגאל, תתעוררו. אם אתם לא מתעוררים, המכות יהיו יותר חזקות, יותר קשות, עד שתבינו. לא תבינו, המקרים יהיו יותר קשים, יותר טרגיים. מי שלא יודע, ככה זה התחיל בגרמניה, כמו שהוא שואל את השאלה. אז לא הבינו בדיוק, אמרו שזה כמה אנשים שהם ונדליסטים, אנשים בלי שכל, אבל לאט לאט פתאום ביום אחד באה גזרה וכבר לא יכלו לברוח ממנה. לכן צריך להתעורר מהר לפני, בשביל שלא נצטרך להקריא עוד פעם את הפסוקים מהתורה שאמרו את זה מראש. כן, בבקשה.
Bon, je vous remercie pour ce que vous venez de dire, je connaissais cette théorie.
רק שנייה. זה לא תיאוריה, אבל אני רוצה לתת לך את הקלטת, שיהיה לך גם כן. כן.
Une question qui était en fait quant à l'ex-. Effectivement, si la... en Pologne, il y avait énormément de juifs qui étaient très, 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 très conservateurs, très religieux, et on les a vus, hélas, avec vraiment, on peut dire, avec le cœur, avec l'âme, avec tout ce que l'on veut, garder la Torah, et ils sont quand même partis. Est-ce que c'est, et la question que je vais vous poser, est-ce que c'est Avanot Abadim, et j'arrête là.
Aïm Zotma.
Qu'est-ce que vous voulez dire?
Avanot Abadim, c'est-à-dire que les péchés des parents retombent sur les enfants.
Ken, kodem kol, shamati, kodem kol, avot al banim, על שלשים ועל רבעים זה רק לשונאי. זאת אומרת, אם ההורים והילדים והנכדים והנינים עושים את העבירות ולא הולכים בדרך התורה, אז זה נקרא לשונאי, הם שונאי השם, הם מקבלים את העונש אחד מן השני. אבל אם בן אדם חוזר בתשובה, הוא מפסיק את העונש, הוא לא יקבל את העונש של אבא שלו. דבר נוסף, בפולניה, נכון, היו קצת יהודים שומרי תורה ומצוות, חרדים לדבר השם, קונסרבטיבים זה לא מספיק, אבל מי שלא מוכיח נתפס בעוון גם כן. זאת אומרת, אם אני רואה אנשים יהודים עוברים עבירות ואני שותק, פירושו של דבר שאני כאילו מסכים. לכן כשהיו המרגלים, כשהמרגלים באו ואמרו שהארץ הזאת, ארץ ישראל, אוכלת יושביה, עם ישראל לא חטא, כי עם ישראל שמע, זה מה שאמרו לו. אבל כיוון שהעם ישראל לא הוכיח את המרגלים ושתק, כיוון שהשם הבטיח שהארץ היא טובה, הם נתפסו בעוון גם כן ומתו 600,000. חטאו 10 מרגלים ומתו 600,000. למה? בגלל שהם לא הוכיחו אותם, כי השם אמר שהיא טובה והם באו ושינו את דברו. זאת אומרת, גם אם בפולניה היו יהודים שומרי תורה ומצוות, אבל אם לא מוכיחים אחד את השני, ככה כתוב, הוכיח תוכיח את עמיתך ולא תישא עליו חטא. אם אתה לא מוכיח, אתה נושא גם את החטא שלו. זה התשובה.
Dernière chose, est-ce que c'est possible que vous fassiez une bracha pour nous tous qui sommes vivants et qui resteront encore vivants des siècles et des siècles? Voilà.
כן, רק רגע. מה השם שלך?
יהודה נסים בר יוסף.
יהודה?
נסים בר יוסף.
אתה רוצה ברכה בעזרת השם עם כל הקהל. אתה רוצה גם ברכה מעשית, משהו מעשי שהקדוש ברוך הוא ייתן לך ברכה בעצמו?
Je fais partie de la communauté, ça me suffit. Je partage.
יהיה לקהילה, אבל גם לך. רגע, רגע.
Alors, puisqu'on est en train de rire, alors vous aussi, vous faites partie de la communauté. Vous faites aussi une bracha pour vous aussi.
כן, כן. אבל אם לקהילה יש כסף, אתה רוצה שגם לך יהיה בכיס, או מספיק שיש לקהילה? אני רוצה...
Je sais pas, c'est pas la chose la plus importante. Ce qui est le plus important, c'est la croyance.
נכון.
L'espoir.
התקווה.
La paix. Et la fraternité en nous tous. Voilà.
Va-t-il-t-il. Va-t-il-t-il.
Non, 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 non.
Rega, rega. 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 רגע, 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 רק שנייה. הקהילה מבקשת שהוא ישים ציצית, נכון?
Yes, it's a little bit of a
מי שברך אבותינו הקדושים אברהם יצחק ויעקב משה ואהרון דוד ושלמה יברך את השם הטוב יהודה ניסים בר יוסף פרשו השם יזכה אותו לשוב בתשובה שלמה בריאות שלמה הצלחה ופרנסה טובה בכיס עם כל הקהילה הקדושה אמן רגע 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 בוא 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 רגע 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 עכשיו רק שנייה יש לי פה משהו מאוד מרגש בוא תעמוד פה רגע יש יהודי באשדוד שהילדה שלו חלתה במחלה קשה והוא באחת הרצאות תרם את כל הציציות בשביל שהילדה שלו תתרפא בזכות המצווה של ציצית שהמצווה של ציצית היא גדולה מאוד היא שקולה כנגד כל מצוות התורה באמת הילדה ברוך השם לאחר הציציות ששמו האנשים החלה להבריא ולהחלים לפעם הבאה הוא בא ואמר שהוא תורם תפילין למי שמוכן להניח תפילין לרפואתה מישהו קיבל על עצמו לשים תפילין ובעזרת השם יתברך המצב שלה עוד יותר השתפר לפני שיצאנו עכשיו לצרפת הוא ביקש מאיתנו עוד פעם לקחת תפילין ולתת למישהו שיניח אותם אני רוצה בשביל שיהיה רפואה שלמה לילדה שלו אם אתה תשים תפילין כל יום אני מאמין באמונה שלמה שהבת שלו תהיה בריאה מוכן?
Il faut être honnête, très honnête. C'est pas le vouloir, mais c'est le pouvoir qui est important. Il y a des gens qui sont capables de mettre tous les jours. Et d'ailleurs, c'est comme une main, chaque doigt donne la possibilité à la main de devenir une main. Il y a des juifs qui sont des tzadiks, il y a des rachaïm, il y a ceux qui sont au milieu comme moi. Et il y a aussi ceux qui ont l'espoir de changer. Et ceux qui changent contribuent à faire avancer le judaïsme et la venue du Messie. Parce que j'ai vu, on n'a pas employé une seule fois le nom du Messie ici. Et j'aurais voulu poser une autre question, mais je laisse la parole à d'autres et j'aimerais bien que des gosses de moins de 20 ans, de 18 ans, 16 ans, 15 ans, 13 ans même, posent les questions parce que c'est ça l'avenir, c'est pas moi, c'est eux. Attends, et j'ai terminé. Voilà.
חושב שאתה לא עתיד, אבל אתה דוגמה. ולך, חוץ מחמש אצבעות שונות, יש גם יד. ויש גם ראש.
יש לי קור עושה.
זה שמים פה ופה. בעזרת השם.
Eh ben, je crois que je vais revenir parce que j'ai pris beaucoup de cadeaux.
Be'ezrat Hashem. Hazak u'baruch. Anachnu niten bracha le'yalda she'atfilin ha'ele nitremu ba'avura. Hashem yishlach refuah shlema le'ora bat bnaye batya ve'shlomo ben Hana. השם יזכה אותם לרפואה שלמה, שלום בית, ויזכו ללמוד ולמד תורה ללא שום תרדות. בעזרת השם יתברך.
Bonsoir. Je suis très émue d'être là parmi vous. Et c'est très difficile pour moi de parler parce que les mots ne sortent pas et je sais qu'il y en a beaucoup qui ont besoin de parler ce soir. Bon, mon histoire, c'est que ça fait 13 ans que je suis sur un fauteuil roulant. C'est survenu du jour au lendemain et avec la force de ma famille et mes amis, j'ai réussi toujours à être joyeuse malgré toutes ces épreuves. J'ai toujours suivi les tzadikim grâce au strout de mes grands-parents qui sont plus là. Et maintenant, ce que je souhaite du plus profond de mon cœur, c'est pouvoir à mon tour avoir une famille. Et je sais qu'autour de moi, les gens me trouvent courageuse. Je les remercie beaucoup, mais il faut qu'ils voient en moi une femme qui puisse et je peux avoir des enfants. Et je crois que les personnes pensent que non. Donc voilà, je veux un mazal. Asseyez-vous, Gliac. Et si c'est possible, aussi une bracha pour ma refoua shelema et pour tous ceux qui sont aussi malades comme moi, que j'ai souvent croisés. Et je pense à eux.
קודם כל, אני שמח מאוד, שמח מאוד על האהבה שיש פה בכל הקהל הקדוש. הלבבות שלכם חמים, כל אחד בשביל השני, זה משהו מאוד מיוחד שלא ראיתי במקומות אחרים, ועל זה מגיעה לכם ברכה גדולה. אם ניקח את כל הכוחות האלה הטובים שיש בכל היהודים כאן ונשתדל כולנו ביחד להתחבר יותר סביב התורה הקדושה, לקרב כמה שיותר יהודים למצוות, להכיר להם את היופי שבתורה, את הטובה שהקדוש ברוך הוא מעניק לנו, את הזכות שאנחנו עם יהודי, עם סגולה, לא סתם רודפים אחרינו כל אומות העולם שונאים אותנו, זה רק בגלל ספר התורה שקיבלנו מהר סיני, ולכן נקרא שמו סיני, כי ירדה שנאה לעולם שקיבלנו מקנאתם של אומות העולם. אבל אנחנו עם מיוחד, רחמנים בני רחמנים, מאמינים בני מאמינים, ואנחנו צריכים ממש להושיט יד אחד לשני בכל מה שאפשר, בשביל שכולנו נזכה להביא לגאולה, לראות בה ולחוות אותה. אני מברך אותך, שמך?
רבקה בת מסעודה.
רבקה בת?
מסעודה.
מסעודה. השם יזכה אותך בעזרת השם יתברך לזיווג הגון לבנות בית נאמן בישראל ופרי בטן להוליד ילדים חכמים, נבונים וישרים.
אמן.
בשורות טובות.
תודה.
למי יש שאלה? שאלה, לא ברכה. לך יש שאלה? פה יש שאלה. כאן, פה. תרים את היד. פה מספר אחד. כן, כאן. תן לו.
À Paris, on a tous un emploi des jours très très chargé. Je voudrais connaître l'emploi des jours de notre Kadosh Baruch Hu qu'on aime tant. L'emploi du temps. רוצים שנגיד את זה בעברית. אז לנו פה בצרפת, אני לא יודע למה, אנחנו כל היום רצים כמו משוגעים, לא יודעים אחורי מה, אבל רצים כל הזמן. הייתי כל כך רוצה לדעת את ה... איך אומרים בעברית? את היומן יומי של הקדוש ברוך הוא שאנחנו כל כך אוהבים. ובה הוא מתחיל, ואיך הוא גומר את היום שלו, שכל כך הרבה דברים לעשות בעולם הזה, שאנחנו לא מבינים איך הוא מסתדר עם כל זה.
או, יש פה יהודי שרוצה לסדר את יומן הפגישות של הקדוש ברוך הוא. מכל העולם הזה, העיניים של הקדוש ברוך הוא זה על הבנים שלו, בנים אתם לשם אלוקיכם, זה עם ישראל. ועל כל יהודי ויהודי יש השגחה פרטית. אין דבר כזה שהקדוש ברוך הוא לא רואה רגע אחד את מעשיו, מחשבותיו של כל יהודי באשר הוא. ועוד יותר, עיניו של הקדוש ברוך הוא בארץ ישראל, מראשית השנה ועד אחרית שנה. הקדוש ברוך הוא מחכה לנו, אבל שווה לו. אין בעולם עם דומה לנו, אם היה הקדוש ברוך הוא היה לוקח אותם. אבל באהבתו את אברהם, יצחק ויעקב, שהם אבותינו הקדושים, שהם השורשים שלנו, והתכונות שלהם נמצאות בנו, הקדוש ברוך הוא ממתין כבר אלפי שנים עד שאנחנו נגיע להכרה. אבל בוא תראה איזה פלא. עם כל מה שאתה אומר, שבצרפת רצים, 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 אחרי אבלי העולם, אחרי כסף וביזנס כל היום, אתה רואה פה 4,000 יהודים שהיה להם בטח תוכניות יותר טובות היום לעשות, והם התחברו פה כולם לשמוע דברי תורה. ואני אומר לך יותר מזה, שעם ישראל קדושים ורוצים מצוות. היצר הרע רק מטריד אותם ומריץ אותם ממקום למקום, אבל בפנימיות שלהם הם ברגע אחד יוצאים מחושך לאור ומקבלים עליהם עול מצוות. אתה רוצה לראות? אתה רוצה לראות כמה קדושים יש בצרפת שלא ידעת? רוצה לראות. מי רוצה לשים ציצית שיבוא לקדמת הבמה? בכבוד. בבקשה. בבקשה. עם ישראל, עם קדוש.
Soirée et ça a renforcé un peu notre croyance en Dieu et le fait qu'on s'est retrouvé comme ça des juifs religieux, un petit peu moins religieux ou pas religieux du tout comme un monsieur qu'on a vu qui je pense était complètement laïque et je pense qu'il est reparti renforcé avec un peu plus de croyance en lui-même. Très positif et des choses comme ça ou des soirées comme ça, on devrait les refaire un peu plus souvent de façon à ce qu'on se réunisse comme ça. Ben Porat Youssef, c'était une très belle communauté et de tout bord. Voilà.
Melo que no odi shama, tu sa son de cosa y va con jana.
il a une force extraordinaire, c'est de pouvoir ramener justement les gens vers la Torah. Il a beaucoup d'humour, et là, une façon, un franc-parler, et on accepte bien. Vous voyez, il y a des gens qui n'arrivent pas à percer. Lui, il perce avec son humour et sa finesse. Il arrive à percer même dans les roches les plus dures. Je veux dire, les gens les plus laïcs, il arrive quand même à les percer et à les tirer un peu vers la Torah.
J'avais jamais vu auparavant, il m'impressionnait. Il a démontré qu'il pouvait faire beaucoup. On a vu que beaucoup de gens sont revenus ce soir. Il a un potentiel et c'est un grand personnage.
J'étais très ému de voir ces gens faire des chouvas.
תראה מה עשית? אמרת למה בצרפת רצים אחרי האבלים? תראה איך רצים אחרי מצוות, אשריכם ישראל. Bonsoir, mes chers amis. הרבה אנשים למעשה מעדיפים בחיים שלהם היומיומיים את העולם הזה מאשר את העולם הבא. כיוון שאנחנו רואים הרבה אנשים רצים אחרי עניינים חומריים, משתדלים להשיג יותר בעולם הזה מעמד וכבוד, עושר וכבוד, ולעומת זאת החיפוש אחרי דרכים כדי להגדיל את השכר לחיי הנצח בעולם העליון שאליו אנחנו עתידים לבוא, מעטים הם האנשים שרצים אחרי זה. והטענה היא פשוטה, יצר הרע משלם תמיד מזומן, יצר הטוב בתשלומים. כשיש מזומן ויש תשלומים או צ'ק דחוי, תמיד מעדיפים את המזומן. אדם עושה עבירה, נהנה מיד, זה לא דחוי. אדם מניח תפילין, אין שכר עכשיו. אדם מתעטף בתלית, אין שכר עכשיו. אישה לובשת צניעות, היא מרגישה הגבלה. וכן על זה הדרך. אז ליצר הרע יש כלים יותר גדולים בשביל לנצח את האדם ולמשוך אותו לעולם הזה ולהשכיח ממנו את העולם הבא. אבל גם ליצר הטוב יש כלים, רק לא תמיד מודעים מה הם הכלים. אז בואו ניתן דוגמה אחת. יהודי מקבל הזמנה לחתונה מאוד חשובה. אחרון החברים שלו מבית הספר סוף סוף מתחתן בגיל 50. בחתונה יהיו כל החברים של הילדות, והוא כבר הספיק בינתיים להתעשר עושר גדול, חברה מפורסמת בכל העולם, טבעת יהלום גדולה, שעון מזהב 250 אלף דולר, שרשרת כמו שצריך, מכונית מרצדס אחרונה. יש סיבה לבוא לחתונה, בשביל שיראו כמה הוא הצליח והתקדם במשך החיים מאז שהוא עזב את בית הספר. הוא לבוש כמו שצריך ונוסע באוטוסטרדה לכיוון החתונה. אבל בדרך כשהוא נוסע על 120 הוא רואה פתאום בן אדם שהאוטו שלו מחליק לתעלה, האוטו עושה כמה סיבובים, הבן אדם נזרק מן הזכוכית החוצה, פצוע, שוטט דם, שוכב בצד, והוא חולף ועוברת לו המחשבה בראש, האם לעצור כדי להציל את האדם הזה, אם אפשר בכלל, או להמשיך לחתונה ולא לפספס את האירוע החשוב הזה. שבריר שנייה והוא מחליט לעצור. הוא עוצר, יורד למטה, רואה אדם שם שוכב, הראש שלו שמוט הצידה, כולו מלא דם. הוא מעמיס אותו על הכתפיים, מכניס אותו למרצדס, החליפה שלו מתלכלכת כולה דם, המושבים החדשים והעיקרים מתלכלכים בדם. נוסע לבית החולים, בבית החולים מקבלים אותו מיד טיפול נמרץ, אומרים לו לא להמתין. הוא אומר אני רוצה ללכת, יש לי חתונה חשובה. אומרים לו תחכה, אתה חייב להמתין עד שהמשטרה תמלא דוח מה היה. מגיעה המשטרה באיחור של שעה, ממלא דוח, מה הוא ראה, מה קרה, מה עשה. לאחר מכן אומרים לו נא להמתין, הוא ממתין. בשתיים בלילה יוצא הפרופסור מחדר הניתוח ושואל מי הביא לכאן את הגופה? אומר אני. אומר לו זכית, הצלת חיי אדם. הוא הולך הביתה עייף, מוכזב קצת שהחמיץ את החתונה, אבל שמח מאוד שהוא זכה להציל חיי אדם. מתקלח, נזרק במיטה עייף, בתשע בבוקר הוא מקבל טלפון ראשון מעבר לקו, חבר שהיה בחתונה, והוא אומר לו איזה טיפש אתה, הפסדת את החתונה הכי יפה שהייתה, מי היה שם, איזה תזמורת, איזה אוכל, איזה ריקודים, איזה חוויה, וכל זה אתה פספסת, למה לא באת? אומר לו אני אגיד לך את האמת, נכון, לא אכלתי בורקס, לא אכלתי טחינה, לא רקדתי, לא שרתי, אבל עשיתי משהו קצת יותר חשוב, הצלתי חיי אדם. ואני שואל שאלה, בן אדם מוכן להתלכלך את החליפה, את המכונית, להפסיד את הערב הגדול ביותר שהוא יכול סוף סוף להוכיח לכולם כמה הוא מוצלח, כמה הוא חשוב, כל זה בשביל להציל חיי אדם שהוא לא ידע אם זה יהודי או גוי, אם זה דתי או חילוני, לא, כלום. ראה בן אדם שנופל, היה יכול ללכת שמישהו אחר יעצור ויקח אותו, הלב שלו לא נתן לו. מה הוא עשה? עשה מצווה גדולה להציל חיי אדם. אם זה יהודי, כל המציל נפש אחד מישראל כאילו הציל עולם מלא. האם היינו עושים גם אנחנו כמו עוצרים על מנת להציל אדם, או שהיינו הולכים לחתונה? מה אתם אומרים? היינו עוצרים או ממשיכים? עוצרים. ומה עם כל ההנאות של אותו ערב, השמחה והכל שאנחנו מפסידים, ולא יצלמו אותנו בפוטו ולא יישאר שום דבר? מוכנים לוותר? וזה בשביל להציל חיים של אדם אחר. כמה אנחנו נהיה מוכנים בשביל להציל את הנשמה שלנו? האם אנחנו באמת מוכנים להציל את הנשמה שלנו? בשביל מצווה אחת להציל חיי אדם אחר, אנחנו מוכנים לעצור ולהפסיד את הערב הכי מהנה. בשביל הנשמה שלנו אנחנו גם מוכנים להשקיע כל כך הרבה? האם אנחנו מוכנים להתלכלך אפילו, להתאמץ, דפיקות לב, מתח, לחץ, בשביל להציל את עצמנו? למי שיש שאלות, בבקשה, אני מוכן לענות. כן, הנה שם יש שאלה, אני מבקש, אבל לא ברכות, שאלות. בבקשה.
שלום, כבוד הרב. אני לא יודעת לדבר צרפתית טוב, אני אדבר בעברית אם זה אפשרי.
יותר קל לי.
שדיברת על עבודת הקדוש ברוך הוא, אמרת שהגענו לעולם כדי לעבוד את הקדוש ברוך הוא. אבל יש לי מקרה אישי שלדעתי קשה לילד לעבוד את עבודת אלוהים, כאשר אני אתחיל את הסיפור. חמתי איבדה את בעלה לפני 12 שנה בתאונה טרגית, ולפני שנה בדיוק ב-12 ליוני הבן שלה, הוא כרגע פה בכיסא גלגלים, הוא עבר תאונה מאוד מאוד קשה, הוא כרגע נכה מלמעלה עד למטה. הרופאים, כמו שהראו בסרט, הרימו את הידיים. רציתי לשאול איך בחור בן 22 כיום יוכל לעבוד את אלוהים, יוכל להניח תפילים, יוכל להתפלל, אם הוא לא יוכל להזיז את הידיים ואת הרגליים שלו כל החיים. והוא כרגע כאן איתנו והוא שומע אותנו, וזה מקרה מאוד מאוד קשה.
אז קודם כל אני אסביר כך. נכון שהמקרה הוא טרגי, אדם שלא יכול לעשות מצוות והוא אנוס, הוא פטור. זאת אומרת, אי אפשר לבוא בטענה למי שלא יכול. אז אם כרגע הוא מוגבל, במה שהוא מוגבל הוא פטור. אבל לא רק המקרה טרגי כלפיו, אלא גם כלפי הסובבים. אצלו זה בבחינה של איסורין, וגם אצלכם זה בחינה של איסורים, גם אתם מצטערים. זאת אומרת, כשהקדוש ברוך הוא שולח איסורים על האדם, זה בשביל לעורר אותו. פעמים זה על מצבו העכשווי, ופעמים זה על גלגול קודם שלו. לדוגמה, תינוקות שנפטרים כשהם קטנים, או שהם נולדים בעלי מומים, זה לא על עכשיו, הם לא עשו שום עבירה. ועד גיל 13 הם פטורים מן המצוות. אז למה הם נבראו כך? כיוון שבגלגול קודם הם לא השלימו את המצוות שהיו צריכים לעשות, הקדוש ברוך הוא נותן להם צ'אנס לחזור עוד פעם ולתקן. פעמים באים בריאים וניתנת הזדמנות לתקן, ופעמים באים כבר עם מום מסוים שישארו איתו לכל החיים, וזה התיקון שלהם, לעבור את המצב הזה כך עד שיצאו בחזרה לחיי העולם הבא וישלימו את התיקון. אבל גם המשפחה שמסביב סובלת, וכתוב, הצור תמים פעולו ככל דרכיו משפט, אין אמונה ואין עוול, צדיק וישר הוא. הקדוש ברוך הוא לא עושה עוול. אם הקדוש ברוך הוא מעניש אדם על מה שמגיע לו, ובגלל זה מישהו אחר גם סובל ולא מגיע לו, זה עוול. וכתוב שהשם לא עושה עוול. מה עושה הקדוש ברוך הוא? נגיד שיש אדם שמגיע לו עונש או תיקון, הקדוש ברוך הוא ימתין ולא ייתן לו עונש או תיקון שיגרום צער לאחרים, עד שכל האחרים מסביב, ההורים, האחים, החיות, הדודים, המכרים, הקרובים, החברים, עד שכולם יהיו ראויים לקבל את רמת העונש שתגיע עליהם בגלל המקרה הזה שיבוא, רק אז יביא הקדוש ברוך הוא את העונש לאותו אדם וימתין לו בסבלנות עד שכולם יהיו חייבים. אם יהיה אחד אפילו מתוך 100 שעלולים להצטער שהוא כזה צדיק שלא מגיע לו צער, הקדוש ברוך הוא יעכב את הצער של אותו אדם ושל הסובבים עד שאותו צדיק ייכשל במשהו שכבר על זה ראוי לו, ואז הוא ייתן לו את העונש. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא ערך אפיים ורב חסד ואמת, והוא ממתין. ואם הוא כבר נתן את הייסורים, כל הסובבים צריכים להיות מודאגים. כתוב, משפחה שמת למת, תדאג כל המשפחה. מה זה נוגע למשפחה? כי גם הם בעונש. זאת אומרת, אם רוצים לעשות משהו לרפואתו, צריך שהוא יקבל על עצמו תשובה גמורה, צריך שהסובבים אותו, אלה שהוא יקר בעיניהם וחשוב להם, יקבלו תשובה גמורה, אז מגדילים את הסיכוי לרפואתו שלו. היה לי מקרה דומה, ואני לא מדמה בין מקרה למקרה, אבל מקרה כזה של יהודי באנגליה שהיה על כיסא גלגלים, והוא גם כן אמר, האם יש סיכוי שאני פעם אצא מהכיסא הזה? אמרתי לו, אני אגיד לך את האמת, אני לא קוסם, אבל אני יכול להגיד לך, הקדוש ברוך הוא עשה הרבה ניסים לעם ישראל, עוד נס אחד הוא יכול לעשות, אבל זה נס. בשביל שיהיה נס, צריך שאתה תהיה צדיק גמור. למה? כי מידת הדין מקטרגת בשמיים ואומרת, פלוני לא בסדר. אפילו בדבר אחד מספיק בשביל מידת הדין. אבל אם אתה תהיה צדיק גמור ואתה תקבל עליך לעשות את כל מה שכתוב בתורה, אז אתה הופך להיות אדם אחר. זה לא אותו אדם שהייתה עליו תביעה. אם תעשה כן, יש סיכוי. אני אתן ברכה, הציבור יענה אמן ובעזרת השם. שאלתי אותו כמה שאלות, בסוף אמרתי לו, אתה מוכן גדל זקן? ידעתי שזה קשה לו. חשב רגע, אמר כן. קיבל ברכה, קיבל על עצמו ללמוד תורה, וברוך השם, אחרי כמה חודשים, הבן אדם הולך על רגליו. אמנם עוד עם קביים, אבל שתבינו, הוא נולד מההתחלה, בלי אפשרות ללכת, הרגליים שלו ככה. והיום ברוך השם הוא הולך אמנם עדיין בעזרת קביים, הורידו לו כבר את הברזלים מהרגליים, אבל הוא כבר הולך ברוך השם והוא ממשיך ללמוד תורה. יש אפשרויות כאלה, אבל זה תלוי בתשובה של האדם עצמו ושל הסובבים אותו. השאלה אם אתם מוכנים לקבל עליכם עול מצוות לרפואתו. אם אפשר לפתוח את המיקרופון בבקשה.
האחים שלו הם כרגע נמצאים מולך מצד ימין.
כן.
הם צריכים לדעת אם הם מוכנים לקבל תשובה בשביל אח שלהם. הלור יונתן, מיכאל, אבי, מויז.
השאלה עוברת עליכם, האם אתם מוכנים לשוב בתשובה, ולא רק בגללו, כי צריכים לשוב בתשובה גם בלי. אבל לטובת האח גם, זה תוספת נכבדה. מוכנים?
אני, שלום כבוד הרב, אני האח הגדול של רפאל. ואני באמת מאוד מתרגש הערב, כי באמת זה מקרה קשה מאוד, אבל אם זה יכול לעזור לו, אני מוכן לקחת על עצמי.
אשריך, בכבוד, תבוא לפה. ומה עם האח השני?
אנחנו מאמין בני מאמין
גם אתם מוכנות? בבקשה לברך.
ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה.
אמן.
ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהחיינו וקיימנו לזמן הזה.
אמן.
שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה.
אמן.
ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שחיינו וגיענו וקיימנו וגיענו לזמן הזה.
אמן.
ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שחיינו וגיענו וקיימנו וקיימנו וגיענו לזמן הזה.
אמן. תן להם.
ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה.
אמן.
ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה.
אמן.
ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהגיענו והגיענו וקיימנו והגיענו לזמן הזה.
אמן. רגע, רגע. עכשיו אנחנו נדבר את החולה שזמין בעזרת השם נקבל עליו. ואחר כך ניתן ברכה. בבקשה. תן לו מיקרופון, תן לו
ברוך.
ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה.
אמן. האמא רוצה להגיד כמה מילים.
Depuis que Raphaël a eu l'accident avec votre femme, je n'ai plus la force, je n'ai plus la santé. Elle est noire, elle est réchec, la socle est folle. Annie, à cette recette, je fais 10 ans de recette. Je veux retourner pour m'occuper des pauvres, de la veuve. Mais elle est noire, des photographes. Elle est noire, à quoi à l'arche, les néons, Raphaël et Kacha. Annie, ou même l'Élohim, Yazor, בשביל אני אעזור לאנשים, לכולם. ובעזרת השם, רפאל, ישרה סוספית. אני אמרת, אני עושה הכל. אני לא רוצה כסף, אני לא רוצה שום דבר. אני רוצה אישה. אני עושה הכל. בלי כסף, בלי שום דבר. אני רוצה... Je veux la santé pour mon fils, pour moi, pour mes enfants. Je veux pas d'argent, je veux bien, je veux servir Dieu. Avec la santé, et vous faire une recette.
טוב, אני חושב שבעזרת השם יתברך, בזכות התשובה של המשפחה היקרה הזאת, והדברים הנוגעים ללב של האמא, אנחנו ניתן ברכה, כל הציבור יענה אמן מעומקא דליבה, וכל יהודי שמוכן פה להשתתף גם כן בקבלת עול מצוות לרפואתו של היהודי היקר הזה, שיזכה לקום מכיסא הגלגלים וללכת על רגליו, לשוב לחיים איתנים ולבנות בית יהודי כשר בתשובה שלמה, זה ודאי שיוסיף. אז אני מבקש לענות מכל הלב. מה השם שלו?
רפאל מאיר יוסף.
רפאל מאיר
יוסף.
מי שברך אבותינו הקדושים אברהם, יצחק ויעקב, משה ואהרון, דוד ושלמה, וכל הקהילות הקדושות והטהורות, ואימותינו הקדושות שרה, רבקה, רחל ולאה, יברך את השם הטוב, רפאל מאיר יוסף, בן אסתר. השם ישלח לו רפואה שלמה בתוך שאר חולי עמו ישראל מהרה. ויקום מכיסא הגלגלים בריא ושלם בכל עבריו וגידיו. ויתקדש שמו יתברך בעולם בזכות התשובה, אמן. מי עוד מוכן לשים עליו ציצית לרפואתו של היהודי היקר הזה שיגש לכאן? בבקשה, שיהיה גם כן לרפואתו. מי זוכה גם כן לעזור לעוד יהודי שירפא ברפואה שלמה? בבקשה, מי הראשון שרץ לכיוון הבמה? בכבוד, בוא, אשריך. מוזיקה. בכבוד. כן, הנה עוד אחד, אשריך לחיי העולם הבא.
אוקיי.
הזה שקושר אותנו ביחד הוא השמירה הכי גדולה. ואומר המדרש, חבילה של קש, קש זה דבר קל, אתה לוקח, אפילו אדם חלש לוקח קש, שובר. אבל אפילו גיבור גדול, אם נותנים לו חבילה של קש, לשבור את הכל אי אפשר. אפילו אם אנחנו חלשים, אפילו אם אתם רק 700 אלף יהודים בצרפת, ויש 30 מיליון ערבים בצרפת, לא יכולים עליכם אם אתם ביחד, ואפילו שאתם חלשים כמו קש, לא יכולים עליכם, אבל צריך להתחבר. ואני אגיד לכם, אני אתן לכם הזדמנות עכשיו בעזרת השם יתברך איך להתחבר. בואו תשמעו. הקדוש ברוך הוא רוצה מאוד מאוד שהילדים שלו יתקרבו אליו. חלק התרחקו מכל מיני סיבות, והוא רוצה את כולם קרוב אליו, והוא רוצה להשפיע עלינו טובה. אבל אנחנו צריכים באמת לעזור אחד לשני. איך אפשר לעזור אחד לשני? תראו, אני יהודי אחד, אני הלכתי ודיברתי עם פלוני ועם אלמוני ועם עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד. הבעל תשובה הראשון שהשם זיכה אותי לעשות, לקח לי 3 חודשים עד שהוא שם כיפה. 3 חודשים. ולקחתי אותו לשבת אצלי בבית והרחתי אותו והסברתי לו ולימדתי אותו. רק אחרי 3 חודשים הוא שם כיפה. בסוף מה הוא אמר לי? אמר לי, תגיד לי, אם אתה עובד על 1-3 חודשים ואתה רוצה להמשיך הלאה, מה יהיה? מתי תגיע? מי יחזור בתשובה? אמרתי לו, לא, עכשיו זה קל. אמרתי לו, עכשיו אני ואתה נתחלק חצי חצי. אני אקח 1.5 מיליון אנשים, אתה 1.5 מיליון ונמשיך. אני אחזיר עוד אחד ואתה עוד אחד, הוא ייקח 750, כל אחד 750, וזה ילך צ'יק צ'ק מהר. טוב, התוכנית שלי הייתה טובה, אבל נשארתי לבד. אבל מה עשיתי? הבנתי שאני לא יכול כל יום להיות במקום אחר ולהספיק לעבור על כל עם ישראל. אז השם נתן לי עצה ועשיתי קלטות טייפ. וכשאני אמרתי שאם נפיץ קלטות טייפ בעולם, צחקו עליי אנשים. קלטת טייפ תחזיר בתשובה? קלטת טייפ תחזיר בתשובה? אמרתי, כן, הקדוש ברוך הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה. צריך רק להגיע לאנשים. כתוב, וזרקתי עליכם מים טהורים, ותרתם. אפילו טיפה פוגעת בראש, יכול אדם להיות טהור. עד היום, ברוך השם, חילקנו 14 מיליון קלטות בעולם. אבל זה עשה מהפכה גדולה, ועוד ידנו נטויה. אז יש היום יותר מ-350 קלטות טייפ, יש יותר מ-110 וידאו, יש CD, יש DVD, יש אינטרנט, 2 אתרים, הנה אתר אחד כתוב פה, יש את כל הקלטות והוידאו בחינם בתוך האתר, יש כל דרך שאנחנו רק יכולים. עכשיו הוצאנו עיתון חדש כמו ידיעות מעריב, קוראים לו שופר ניוז, ואפשר לראות אתר אינטרנט shofarnews.com.net.co.il, לא משנה, כל שופר ניוז אתה נכנס, אתה יכול לקרוא את החדשות מישראל, מה קורה שם בדיוק, אבל על פי האמת, בלי סיפורים. אנחנו משתדלים, אנחנו עובדים עכשיו על TV, אנחנו רוצים לעשות טלוויזיה בלוויין שיהיה באירופה, באמריקה ובישראל. אנחנו משתדלים, ראיתם פה קודם מסעיות, עשינו מסעיות שהולכות ממקום למקום. בשביל שאנשים יראו ויקבלו חומר. ופה בליאון, לפני הרצאה שאני באתי, המארגן של הערב לקח על עצמו להפיץ קלטות וידאו, והפיץ פה כמויות לפי היכולת, וברוך השם זה עושה השפעה גדולה והרבה יהודים מתקרבים. יש רק בעיה בינתיים בצרפת. מה הבעיה? אין מספיק כסף בצרפת. למה? באנגלית יש תרגומים לעשרות של קלטות. מקסיקו תרגמו עשרות של קלטות. צרפת יש רק שתי קלטות. שלוש כבר? ברוך השם שלוש. אבל אם יהיו עוד 20-30 קלטות וידאו בצרפתית, זה יעשה מהפכה. כולם ידעו את כל התשובות לכל השאלות. אז יכולים אנשים ללמוד בבית בגרושים, ויכולים להפיץ את זה בכל הבתים של היהודים, וזה יעשה אחדות, שכולם יהיו ביחד. השאלה, אם יש אנשים שמוכנים גם לתרום בשביל שיהיה אחדות ויהדות בתוך הקהילה בצרפת ובפרט בליאון. אז אני מציע לכם, מי שרוצה זכות גדולה מאוד מאוד, מי שמתרגם קלטת אחת של וידאו, כל הוידאו שיצא בצרפתית ויחזרו אנשים בתשובה בזכות הצרפתית שכתוב בסאבטייטלס שם, הזכות הזאת שלו ושל משפחתו. כמה עולה לתרגם קלטת אחת של שעתיים שלוש? $1,500 בסך הכל. זה הכל. ומי שרוצה לתרום בשביל הפצה של קלטות, $2 קלטת, אז יכולים לקחת $1,000 גם כן 500 קלטות, שיהיה לזיכוי הרבים. ואני בעזרת השם יתברך אתן ברכה שהזכות הזאת תעמוד לכל הקהילה בצרפת ולאנשים התורמים בעצמם במהרה, אמן. מי רוצה להיות מהראשונים שתורם? הנה כבודו תורם כמה? $1,500. כן, הנה עוד אחד גם תורם בעזרת השם. איפה שם? הנה השלישי, הנה הרביעי, אשריך תצליח במעשה ידיך, הנה החמישי, השם ייתן לך פרנסה בשפע, הנה השישי, השביעי והשמיני והתשיעי והעשירי והחלצר. וואי 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 וואי, בוא 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 בוא, תעלה תעלה תעלה. יש פה יהודי שתורם תרגום ל10 קלטות. הוא ממרסיי. מה השם ושם האמא?
אלי בן ג'מנטה.
אלי בן ג'מנטה. ואשתך?
חנה בת מרים.
תזכו בעזרת השם יתברך לבן זכר מהרה השנה, בעזרת השם. אשריך. כמה אתה לוקח? לא, כמה שאני רוצה. תעלה 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 תעלה. הוא מביא את הרב עובדיה בעזרת השם למרסיי. עכשיו הוא יביא את אמנון יצחק גם כן.
בעזרת השם, אמן.
זה אחד. עכשיו אני אגיד לו, אתה לוקח על עצמך בעזרת השם 13 קלטות כמניין אהבה לקדוש ברוך הוא.
אמן, אמן.
אמן. ברכה למה אתה צריך?
בן זכר.
גם. מי שברך אבותינו הקדושים אברהם, יצחק ויעקב, משה ואהרון, דוד ושלמה וכל הקהילות הקדושות והטהורות, הוא יברך את השם הטוב.
ינון.
ינון.
בן קרפטה.
בן קרפטה.
אמר.
אמר. ואשתו?
נורית.
נורית.
בת זורה.
בת זורה. יזכו לזרע חי וקיים בן זכר מהרה השנה.
אמן.
בעזרת השם, אמן.
אמן. גם כן, רפואה שלמה. רפואה שלמה.
רפואה שלמה. קנפטה
בצחירה.
אמר. רפואה שלמה בכל האיברים הגידים מהרה.
וגם כן, וגם כן לגיסתי אסתר חנונה
בת אסתר חנונה בת
זורה.
זורה, רפואה שלמה מהרה.
אמן.
אז מי עוד עלה? כן, תעלה תעלה בבקשה. קדימה. עוד קלטת. רגע. אפשר להציל יהודים. הנה, לוקח קלטת, תזכה לזיווג הגון מהרה מהרה השנה, בריאות ופרנסה טובה.
יהודי יקר, יהודיה יקרה, הוצגה בפניכם טעימה מתורתנו הקדושה. אם ברצונכם להמשיך לבדוק ולאמת את האמונה, אינכם מוזמנים להגיע למשרדי שופר, רחוב מתתיהו 10, בני ברק, או לטלפן ל-03-677-7779, וגם לפקסס ל-03-574-3073. כתובתנו באינטרנט www.shofar.net. Thank you.